שקט כזה.
כן, אני
מישהו זוכר באיזה מקום אנחנו בתיקונים? באיזה מקום אנחנו?
אני הייתי גם להיכלו אותי.
התחלנו תיקון 12 כבר?
לא.
סיימנו את תיקון 11.
אמרת שסיימתם את 11
וזמן טוב להתקרב. אוקיי. שים איזה מדביקה, משהו. שים, תקיחת מיד, תקיחת מיד.
זה לא פה.
זה פתור לטיפל.
לרפואת אריאלה, אריאלה בת סעידה.
לרפואת אריאלה בת סעידה.
לעילוי נשמת שמעון.
שמעון בן עיינה. קודם כל רוצה להודות לכולכם על היחס ועל התמיכה. הקדוש ברוך הוא יחזיר לכם אחרי אלף פעמים. בתיקון זה מבואר סוד התועלת והטוב שיש בדוחק הגלות לישראל. הגלות, למרות היותה מצב בלתי נורמלי, לא נורמלי של האומה, היא הכרחית. דווקא כדי לחזור לנורמליות, יש מצבים של הכרח לצאת לגלות. הדוחק הזה שדוחק את ישראל בגלות, הוא בעצם מהווה אפשרות, מצב של נתינת זמן, כיבוי אורות, כדי לראות את הנואנסים. את השינויים. אנחנו יודעים שלא יכולים לראות הבדלים דקים באור גדול. דווקא כשהאור מועט, אנחנו מבחינים בדברים שקצת פספסנו. תמיד בהיעלם, מדרגה, אנחנו פתאום מבינים את המדרגה שהייתה לפנינו, ושאולי לא זכינו לראות אותם. אז הקדוש ברוך הוא לפעמים מעלים מדרגות כדי להבליט את החשיבות של אותה מדרגה. זאת אומרת שאי אפשר ללמוד על הגאולה מבלי ללמוד על הגלות. כשרוצים להבין גלות, כשרוצים להבין גאולה, צריך להבין גלות. מתוך ההפכים אנחנו יכולים להבליט את הדברים, ולכן התועלת הגנוזה בתוך הגלות קיימת, למרות שלגלות יש גם זמן שצריך להפסיק אותה, להיגמל ממנה. צור יישאר במצב גלותי, זה לא אידאל, אבל היא כן הכרחית בשלבים מסוימים בחיינו, כן? בכל מיני צורות כמובן. וסוד זה נדרש כאן, זה הסוד של תיקון 12, ונרמז בעניין פרשת הסנה אצל משה. ובסופו מסיים התיקון במעלות רבות שתהיה בעת ביאת המשיח, בזכות ובשכר הקושי של השיעבוד שמיהר את התיקון לגאולה. זאת אומרת שאנחנו מדברים על המשיח, על ריבוי האורות, על ריבוי הטובה, על ריבוי המעלות בזמן ביאת משיח, בזכות חוסר האורות האלה בזמן הגלות. צירוף שבתיקון זה הוא בראשית, בת ראשי, כלומר הבת של הראש שלי, והיינו המלכות נקראת בת, הנרמזת במאמר ראשון שבעשרה מאמרות שהוא בראשית. כלומר, יש לנו 10 מאמרות שבהם נברא העולם, ואם נספור באמת, נראה שיש רק 9 מאמרות, אין 10. אלא שחז"ל אמרו שבראשית הוא מאמר ראשון. המילה בראשית היא המאמר הראשון. ולכן בסך הכל יש באמת 10 יחד עם המילה בראשית. ואת המילה בראשית אנחנו יכולים לפרק ולבנות בהרבה צורות. כן? הסברנו כבר שהמילה בראשית היא בנויה מ6 אותיות. ב6 אותיות אפשר לעשות 6 כפול 5, 30, כפול 4, 120, כפול 3, 360, כפול 2, 720, כפול 1, 720. כלומר, במילה בראשית יש 720 צירופים אפשריים. אנחנו מתעסקים כאן ב-70 תיקונים של רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, זכותו תגן עלינו אמן. הצירוף הבא, צירוף מספר 12, הוא הצירוף בת ראשי. וזה המאמר הראשון. ועוד, יש להקדים מה שכתב האריזה בעץ חיים, שתיקון זון היה על ידי ייחוד אבא ואמא. זאת אומרת שאיך יצאו זון, מאיפה הם יצאו, מאיפה הם נולדו, זכר ונקבה, תפארת ומלכות. תפארת ומלכות זה נקרא זון, זה זכר והיא נקראת נקבה, המלכות. זכר ונקבה נולדו מאבא ואמא. כלומר, יש זיווג בין אבא ואמא, והם הביאו לעולם בן ובת. זה כנגד 4 אותיות י, ק, ו, ק. זאת אומרת שי, ק הביאו לעולם בזיווגה את ו, ק. לכן אסור שאבא ואמא יהיו נפרדים ביניהם. תמיד הם בחיבור, כי אם חס ושלום היה קורה דבר כזה שיש הפרדה ביניהם, וחטאים מסוימים מפרידים בין יסוד אבא ליסוד אמא, זו קטסטרופה. זה מביא חורבן. זה מביא לכליה, חס ושלום. ולכן צריך כל הזמן לדאוג שאבא ואמא יהיו מחוברים תמיד. יסוד אבא ויסוד אמא. לכן, על ידי הייחוד ביניהם, שזה חיות כל העולמות, לפחות במינימום, כן? אז נולדו זכר ונקבה. כלומר, כל העולם שלנו. העולם שלנו זה העולם הזה, זה העולם של זכר ונקבה. כמה מדרגות יש בזה? 6 מדרגות. כמה מדרגות יש בנוקבה? 1. זאת אומרת שזה 7 הימים של הבריאה. 7 ימי הבריאה באים מזון. אנחנו נמצאים כאן. כאן זאת מערכת הזמן. זו מערכת שהיא למעלה מן הזמן. בסדר? אז למעלה מן הזמן הוליד את הזמן. מי שבאמת ילד זו הנקבה, זאת אימא. ולכן אימא בעצם ילדה והיא נקראת בריאה, כי זה הצילות. לכן בריאה נקראת בריאה, בריאת העולם. כלומר בראשית ברא. הברא הזה כן, בעצם הוציא מאימא את כל המדרגות הללו, שזה בעצם המציאות של עולמם. שזה משליך ומקרין לעולם הזה. אז על זה מדבר עכשיו הזוהר, כשהוא מדבר על המאמר הראשון בראשית, שהיא הבת של הראש. בסדר?
כן. זכר
ונקבה
נולדו מאבא
ואמא. נכון.
לפני,
באבא ואמא,
אין
זכר ונקבה? לא, לא קיים.
זה
חידוש. נכון, כי הדברים נולדים, כן, כי לא למדנו עץ חיים על הסבר. בעץ חיים, כן, מוסבר שכל מדרגה לא הייתה. המדרגות נולדו לאט לאט, זה השתלשלות מאין סוף. בהתחלה אין כלום. בסוף, ולאט לאט זה נבנה, 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 נבנה.
זה החיבור הזה של אבא ואמא, זה לא זכר ונקבה.
לא, זה זכר ונקבה ברמה גבוהה יותר. גם לפני אבא ואמא יש עוד מדרגות. אבל מתי נולדו זון, המציאות שאנחנו יכולים לדבר בה כעולם שלנו, כעולם הזה, יכול רק כשיש חיבור בין אבא ואמא. אז היא נקראת בת של הראש, בת ראשית, והוא נקרא בן. של הראש, בן ראשי.
בן הראש.
כן.
זה כאילו זון, יצאו מיסוד אימא?
מה? כן, יצאו מיסוד אימא. תמיד המדרגות יוצאות מהיסוד. כן, בזכות זיווג בין היסודות, כן, נולדות, כן, כל התולדות.
אז למה המילה בראשית, שהיא המדרגה הראשונה,
כן.
היא מתייחסת רק לבת ולא
לבן? היא מתייחסת לבן. כי...
בת ראשית.
נכון, כי הזוהר משליך לאן רוצים להגיע בסופו של דבר. אבל בראשית עצמה, במילה בראשית עצמה, יש כבר את הראש. והראש זה בעצם החוכמה. אז הבת של החוכמה זו המלכות. זאת אומרת שהזוהר בעצם במילה הזאת מסביר לנו את ההתחלה ואת הסוף, כאילו לקח את כל הסוגריים. בסדר, אבל באמצע יש מלא מדרגות. היעד שלנו זה להגיע לנקבה. היעד של הבריאה זה להגיע למלכות. בסדר? במילים יותר פשוטות, היעד של כל הבריאה זה להגיע למלכות השם בעולם. אז אנחנו קוראים לזה מלכות, להמליך את הקדוש ברוך הוא. בשביל זה אנחנו פה. כלומר, כל הבריאה שלנו, אפילו אנחנו נוצרנו בשביל זה. תהילתי יספר, הוא פירושו של דבר, להמליך את הקדוש ברוך הוא על המחשבה שלנו, על הדיבור שלנו ועל המעשים שלנו. לא רק באופן פרטי, אלא דווקא קודם כל באופן קולקטיבי, באופן של אומה. שהרי אין מלך בלי עם. אז מי שיכול להמליך את הקדוש ברוך הוא, זה קודם כל האומה. מתוך כוח האומה, אני, האדם הפרטי, מושך גם את הדבר הזה וממשיך אותו.
זה רק בישראל.
זה רק בישראל, דרך ישראל.
רק בישראל יש את ההיפוך הזה, זאת אומרת,
הטבע
של ישראל זה
אומה פרט. נכון. ואצל אומות העולם זה אוסף של פרטים.
פרטים למשפחות.
נכון, יפה מאוד. אם הבנת את הנקודה הזאת, דיין.
יש פה גם עניין של, אתה הסברת לנו את זה פעם אחת, שכל הבן האלוד תשליחו, כלומר, מה מצרים רצו? שוב, את הבת. את הבת, כאילו, לפי מה שאני מבין ממך עכשיו,
לגנוב את המלכות.
הם רצו לקחת את הבריאה שהיא תהיה שלהם. ולמעשה גם ביהדות, הילד או הילדים הם לפי האמא ולא לפי האבא. כלומר, הבריאה היא מצטרפת לעם ישראל.
נכון. ודרך אגב, החטא הזה של פרעה הוא חטא שיכול חז ושלום להופיע אצל כל אחד ואחד, מאיתנו אפילו. זאת אומרת שכשאדם לוקח וגונב את המלכות לעצמו, אז הוא גם כן עושה את אותה פעולה של נזק. למשל, אדם מרוויח 10 שקלים, אם הוא לא נותן שקל למעשר, השקל של המעשר הוא שקל של המלכות. אז זה כאילו הוא גנב את המלכות לעצמו.
כן, הסברת לנו.
זאת אומרת שהמעשר הוא בעצם העובדה שאתה מעיד בזה שהמלכות שלך היא ולא שלי. זה מה שאנחנו אומרים בראש השנה, כי המלכות שלך היא. צריך להבין את הדבר הזה. באמת? אז תמיד צריך לדאוג להחזיר את המלכות למי שהיא שייכת לו. אסור לגנוב לעצמו את המלכות. פרעה אמר, לי יאורי ואני עשיתיני. כלומר, גונב את המלכות לעצמו. ואנחנו מחזירים את המלכות למי שהיא שייכת. כלומר, לקודש הברך ולראש.
זאת אומרת, אנחנו רק מעבר, זה
גודל? כן, אנחנו מעבר, אנחנו בעצם היסוד של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל נקרא יסוד של קודש הברך, שדרכו הוא מביא את כל האור אל המלכות. ולכן צריך להיזהר, כן? כל עם ישראל נקרא משיח, כולם. אל תגעו במשיחי, ובנביאי אל תראו. כלומר, אנחנו נביאים, אנחנו משיחים. אנחנו משוחים בשמן המשחה שהוא בעצם אבא. שמן זה חוכמה, והחוכמה היא אבא. כשאנחנו מקבלים עם ישראל, אנחנו משוחים מלמעלה, ולכן אנחנו ממשיכים את השמן שיורד על הזקן ועל פי מידותיו, יורד עד למלכות. בסדר? זה סוד שאנחנו צריכים לגלות כל יום. אז כל מה שאנחנו אומרים, להגיד בבוקר חסדך. מה זה להגיד? לא להגיד, זה גידים, זה להמשיך. הגדה של פסח זו המשכה של פסח, מלשון גיד. הגידים ממשיכים את מה שקורה למעלה אל הקומות התחתונות. אז כל פעם שאתם אומרים להגיד, כן, זה בעצם להמשיך. זה יסוד, נכון, זה נקרא גיד. היסוד נקרא גיד.
כל הרעיון בכלל של יציאת מצרים, שהוא חוזר כל כך הרבה פעמים, שהוא כל כך הרבה חז"ל, דאגו ופחדו אפילו, אפשר להגיד, ממש חז"ל פחדו שעם ישראל לא ישכח את כל העניין הזה, וכל הזמן, והגעת למנחה ואומר את זה וזה, כל הזמן.
זה לא חז"ל, זה התורה עצמה.
כל הזמן הם חוזרים על זה.
נכון. אז עכשיו, זה יקרה ייחוד של אבא ואמא. מזה יצאו זון, שאבא נתן לאמא סוד הטיפה הקדושה. כן? אבא נותן לאמא טיפה, טיפת זרע. שהייתה כלולה מחומר וצורה. מה יש בטיפה הזאת? יש גם חומר וגם צורה. כלומר, חומר זה גוף, וצורה זו נשמה. כלומר, יש בתוך הטיפה כבר את הבניין העתידי. כלומר, גם גוף וגם נשמה, בתוך טיפת הזרע. מה? הפתיע
שדווקא צורה זו נשמה.
הצורה זו הנשמה, כן. כי הצורה בלשון חז"ל, בלשון הקדמונים, זה בעצם האיכות, המדרגה שאתה נותן לחומר. כשאתה נותן לחומר צורה, בעצם גילית את נשמתו. זאת הצורה הפנימית שלו. בסדר? החומר הוא כ"ב אותיות, זה החומר, 22 אותיות של התורה. למה זה חומר? כי זה מלכות. 22 אותיות זה בעצם המדרגה של המלכות, האותיות. כן, מבוססות על ספירת המלכות, בנויות, קשורות בספירת המלכות. זאת אומרת, כמו אבנים של בניין, לבנים, שהם אבנים לבניין הגוף והכלים. והצורה היא 10 ספירות דנפש. הצורה זה הדבר הפנימי. יש לנו גוף 22 אותיות, בצורה נשמה, כן? הוא קורא לזה נפש, כי זאת המדרגה הראשונה שהתינוק מקבל. ממטה למעלה. התינוק לא מקבל ישירות את הנשמה. אנחנו קוראים לזה בשם כולל נשמה, אבל החלק הראשון שנכנס בתינוק זו נפש. שבין כולם, כלומר 22 ו-10 ספירות של נפש, יוצא 32, למד ב'. אז זה נקרא למד ב' נתיבות של החוכמה. זאת אומרת של החוכמה יש 32 צינורות.
מתי
נצטרפות ה-10? נכון. אז כשאבא נותן לאמא את הטיפה, בתוך הטיפה הזאת יש 22 אותיות, שזה הכלים, כדי לבנות את הגוף, ו-10 ספירות של נפש, שביחד זה למד ב'. כלומר, אבא נותן בדרך הלב, כי אמא נקראת ליבה, ליבה בינה, בינה ליבה, כלומר הבינה זה לב, האדם מבין בליבו, כי ליבו יבין. אנחנו לא מבינים במוח, אנחנו מבינים בלב, והלב זה בינה. זאת אומרת שה-32 נתיבות של החוכמה זה בעצם בינה. כלומר, אם תסתכל על הבינה, אתה תראה אותה, היא בנויה מ-22 נתיבות. של החוכמה. כלומר, היא מאפשרת לחוכמה, לזכר העליון, להתגלות. כלומר, אישה בנויה, זו אישה שיש בה 32 נתיבות, כדי לגלות את כל מה שיש אצל בעלה. בסדר? כולם למד ב' נתיבות חוכמה. הנה, והוא אומר את זה, ובאימה נעשות למד ב' אלוהים. כלומר, כשזה מופיע בבינה, מה תראה בבינה? אתה לא תראה נתיבות קווים, אין מה לראות. אתה תראה 32 פעמים את השם אלוהים. כל אלוהים אחד שאתה רואה, זה בעצם נתיב אחד. באמת, דרכו ממשיכה החוכמה את אורותיה.
והיא מגלה דרכו את המהות של הגבר? את ה...
כן, זה הפונקציה של האישה. לגלות את מה שיש בקומה העליונה אל הקומות התחתונות. כלומר, במילים פשוטות, להביא לילדים את מה שהיה אצל האבא. כן, זה מה שקורה.
זאת אומרת, תחנת מעבר.
היא תחנת מעבר, אבל גם היא נותנת משלה, כן, בתחנה הזאת. זה לא שלא אכפת לנו מהאימא.
כולנו תחנת מעבר.
כן, גם אבא הוא תחנת מעבר למדרגה יותר גדולה, לאריך, כן, העתיק וכו'. ולכן, באמא נעשות למד בית אלוהים, ההופעה אצל אמא זה למד בית אלוהים, 32 פעמים אלוהים. ואיפה ראינו 32 פעמים אלוהים? בבראשית, כלומר, בתיאור של בריאת העולם, הספרו, מופיע 32 פעם השם אלוהים.
זה נקרא אלוהים,
זה נקרא למד בית, דה מעשה בראשית.
אוי, איך יפה.
אז כל מעשה בראשית, בעצם מה זה? תשימו לב, מעשה של מי? של הראשית, של החוכמה. כלומר, החוכמה יוצאת לעשייה, מעשה בראשית. איך היא יוצאת לעשייה? דרך 32 פעמים בראשית, אלוהים, שזה בעצם כל הבריאה שנקראת ברא, בראשית ברא אלוהים. לכן יש אלוהים.
סליחה, 32.
כן.
להגיע ל-42 פה, עשר משהו.
כן, אנחנו נדבר על זה לאט לאט. כן. עכשיו, ברגע שזה עבר דרך הבינה, 32, נתיבות חוכמה, זה צריך להגיע עכשיו לילדים. ילדים נקראים זום, נכון? זכר ונקבה, השתבות זום. אחר כך ניתן לזום. מה ניתן? בגלל שזה עכשיו הגיע לפה, אז עכשיו, בגלל שהתינוק, הטיפה, היה לה רק 10 מדרגות של נפש, אז עכשיו מוסיפים לה, בגלל שזה הגיע לפה, וזה כבר מדרגה של רוח. אז עכשיו מוסיפים 10 ספירות דה רוח. ועכשיו לשאלתך, אנחנו מגיעים לאמן ב'. בסדר? אז בואו נקרא את זה פה. נכון. זה יחס הפוך בין האורות לבין הכלים. אז הנה, תקבו את זה בטקסט. ואחר כך ניתן לזום 10 ספירות דה רוח. שהם סוד העשרה מאמרות, כי לומר מאמר צריך רוח, אדם שאין בו יסוד הרוח לא מסוגל לדבר, לכן התינוק לא מדבר. אבל למה התינוק לא מדבר? כי אין לו רוח. ברגע שהתינוק מקבל רוח, את יסוד הרוח הוא מתחיל לדבר. אז כמה שהתינוק משוכלל יותר, אז הוא מדבר בתשעה חודשים, שמונה חודשים. יש תינוקות שמדברים מאוד מוקדם. ויש תינוקות, ילדים שמדברים מאוחר. זה לא פונקציה של טבע, זה פונקציה של יסוד הרוח שנכנס בתינוק באותו שלב. אז עכשיו...
מה קשור לדגן?
אז הדגן זה החוכמה. זה הרוח. מי נותן את הרוח? הזכר. אז התינוק לא יכול להגיד אבא, למה דווקא אבא? בגלל שזה הוא צריך להגיד חוכמה. אם הוא לא נכנס בו עדיין דגן, אז מוסיפים לתינוק קצת בלדינה, כן? מוסיפים לו קצת דגן בתוך הבקבוק חלב. כן, דגן זה ג'יבלה.
לחם.
כן, לחם.
חיטה.
חיטה. מוסיפים לו חיטה, ואז הוא מדבר מוקדם יותר. אז אחרי כמה חודשים, שרואים שהתינוק כבר מתחיל להיות בריא, מוסיפים לו קצת חיטה בתוך החלב, ואז הוא מתחיל כבר לומר אבא ואמא. ולכן, זה ספירות דרוח, שהן סוד העשרה מאמרות. מה? דגן, כן.
דגן
נכון. לכן כתוב שצריך לאכול בבוקר גם כן, וזה חשוב מאוד.
פת שחרית.
כן, פת שחרית, זה הסוד גם כן. כי שחרית זה אבא, ולכן באבא, בזמן אבא ביום, כן, צריך לאכול אבא. אז מה זה לאכול אבא? לאכול לחם. ג' הוויות. ג' הוויות זה לחם, נכון? איזה
זמן
בימה? 78.
הגיל של מור אבי.
מה? מה אתה אומר?
אמרתי. והמלכות מקבלת מזה. כלומר, המלכות מקבלת מזה אירנפין. עכשיו אנחנו בשלב האחרון. הערת העשר ספירות, וגם נכללת מילה בבית אלוהים באימה, והיא בנויה ממה? ממי שדומה לה, כלומר מאימא. אימא בעצם משכללת גם כן את הבת שלה, היא דומה לה, אז היא נותנת לבת שלה 32 נתיבות גם כן, מלמדת אותה איך להיות אימא בעתיד. בסדר? והאבא מלמד את הבן שלו איך להיות אבא לעתיד. כלומר, אבא צריך ללמד את הבן שלו מה זה להיות אבא, מלמד את הבן שלו אבהות, והאימא מלמדת, האימא את הבת שלה אימהות. כן? עוד מעט נראה את זה. עכשיו יש לנו בעצם נפש ורוח, נכון?
כן.
עכשיו איך, מתי נקבל, מה נשאר?
נשמה.
נשמה וחיה. נכון? אז איך, מתי הם מקבלים את זה? זה כבר כשהילד נולד. וזה על ידי החינוך. כלומר, החינוך של ההורים זה בעצם להביא לילדים נשמה וחיה. כלומר, בינה וחוכמה. מה שהילד נולד, הוא נולד כבר עם נפש ורוח. בגדול. אבל מה שההורים נותנים בחינוך, זה כבר השלב של החינוך של ההורים, זה לתת לילד נשמה וחוכמה וחיה. לתת מוחים לילד. בראשית מאמר קדמאה דקולה. כלומר, בראשית הוא המאמר הראשון מעשרה מאמרות שנברא בהם העולם. נכון? אמרנו שיש עשרה מאמרות, והמאמר הראשון הוא בראשית עצמו. שהם כנגד עשר ספירות. כמובן שכל העולם, כל המציאות בנויה על עשר מדרגות, ועשר מדרגות של העולם שלנו, של כל העולמות, זה בעצם בניין שלם. הבניין השלם תמיד הוא עשרה, ואין יותר שלמות מעשרה. זה רק ריבועים של עשרה. כן? כלומר, אין יותר מעשר, כי מאה זה עשר כפול עשר. אין יותר מעשר. ומאמר הראשון הוא כנגד המלכות. איפה המאמר הראשון? דווקא המלכות. כלומר, התורה מדברת ממטה למעלה. היא מתחילה בבת. כנגד המלכות שהיא ספירה ראשונה, מעשר ספירות מלמטה למעלה. אז כשהקדוש ברוך הוא אומר את המאמרות שלו, הוא בעצם כאילו זרק את החומר הכי רחוק בבריאה, ולאט לאט הוא מקרב אותו אליו. כלומר, מה שיבלד, מה שיופיע. עכשיו, תישאר איתנו.
אני ועוד איך, הרמתי את הפיר, זה קופץ.
כשהקדוש ברוך הוא מתחיל לברוא את העולם, הוא זורק את התינוק הכי רחוק שיש. ולאט לאט, הוא מתחיל להתקרב אל עצמו. זאת אומרת, מי שנברא אחרון, הוא הכי קרוב לקדוש ברוך הוא. מי נברא אחרון?
ישראל.
ישראל, האדם. האדם בבריאה וישראל באומות.
זה מילה
חולה רחוק. יפה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הולך מהרחוק אל הקרוב. מהכי רחוק ממנו, לאט לאט הוא מתקרב אל עצמו. זאת התשובה בעצם. כאילו הקדוש ברוך הוא זרק את הבריאה, כשהוא ברא אותנו, את כל העולם, הוא זרק את הבריאה רחוק מאוד, כמו אמא, יולדת את התינוק הכי רחוק ממנה, פולטת כביכול את התינוק, והוא יוצא אפילו מהחלק התחתון שבה, והיא זורקת אותו כביכול החוצה, ואחרי זה, בתנועה של אהבה, היא מחזירה את התינוק אל מדרגה עליונה יותר. כן?
זה המילה בראשית.
זה המילה בראשית.
אבל מה, ישראל זה
האומה
האחרונה?
נכון.
כן.
לכן אנחנו, יש לנו תנועה עם התינוקות, שתמיד אנחנו רוצים להרים אותה ממטה למעלה. אנחנו מרימים את התינוק ומחייכים ככה. כן, למה התנועה הזאת? זה לא שאתה יורד אל הכיוון של התינוק, אלא אתה מרים את התינוק אליך. זאת בעצם מחשבה שגנוזה כבר בבריאה עצמה. זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא. שם את העולם רחוק ולאט לאט מרים אותנו ומביא אותנו אל גובה הפנים שלו מביכות. אומר שזה ביטוי של אהבה. תודה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה דבר.
אמן.
אז אנחנו עכשיו התחלנו את התיקון בעצמו, שהוא כנגד המלכות, שהיא ספירה ראשונה מעשר ספירות ממטה למעלה. והמלכות הזאת, כלילה מעשר אמירן. איפה הן? כן? איפה הן המאמרות שהקדוש ברוך הוא ברא איתם את העולם, בעשרה מאמרות? אז המלכות הזאת כלולה מעשרה מאמרות שהם הערות הרוח מעשר ספירות בזה. כלומר, זה, שזה הרוח, מתחבר לנוקבה שזה נפש, ונותן לה עשרה אפשרויות, עשר אפשרויות לביטוי, לגילוי של האור. מה נותן בעצם לאדם, לנקבה, לחלק שנקרא נפש באדם, שהוא נקבה, את הכוח לדבר? הזכר. כלומר, כוח הדיבור הוא הזכר. גם אישה שמדברת, ממה, מאיזה כוח היא מדברת? מהזכר שבה. כי הזכר שבה הוא הרוח, כן.
ואנשים דברניות.
נכון, כי הן בנויות מאבא. כי אבא יסד ברטה, אז הוא ינחיל להם, נתן להם כוח של דיבור, של רוח, לא של הבל ושטות. כי אם לא, הן דברניות באוויר. פה אנחנו מדברים על דיבור של חוכמה. כן, אפשר לדבר שטויות ואפשר לומר דברים נכונים. הדיבור האמיתי הוא כשיש רוח באדם. כלומר, מי שיש בו יסוד הרוח, הוא אדם שיודע לדבר. מי שחסר בו יסוד הרוח, הוא יגמגם, הוא לא ידע לדבר. בסדר? נכון.
ונשים דברניות יותר מדברים.
דברניות במה? בשטויות או באמת?
ההתפתחות השפתית יותר מוקדמת, וגם הנגישות השפתה.
נכון. אז אני מדבר על דיבור שיש בו תוכן. הדיבור האלוהי הוא לא דיבור באלמה, הוא דיבור בורא. כלומר, כל דיבור שהקדוש ברוך הוא אומר, קורה משהו. אתם מבינים מה אני אומר?
לא בטוח, פי הפתחה בחוכמה.
נכון, זאת אומרת שיש משהו מיוחד. זה לא סתם דיבור, היא לא פותחת את הפה סתם. יש בה חוכמה, כמו ששאול אומר. זאת אומרת, יש בה רוח. אדם שאין בה רוח, האישה שאין בה רוח, הדיבור שלה הוא סתמי. וכן גבר שאין בו רוח, הוא לא מסוגל לדבר, הוא לא מסוגל להעביר. כלומר, כשאתם רואים אנשים שמדברים, תדעו לכם שהם מיסוד הרוח, זה הסוד. בסדר? אתה יכול לראות אדם שהוא מיסוד הרוח, שהוא יודע לדבר. אדם שיודע להגיש חדשות, אדם שיודע להגיש שיעור, להגיש מאמר, הוא בנוי מיסוד הרוח. זאת המדרגה המרכזית אצלו בחיים. ואיהי למד בית אלוהים דעובדה דבראשית. כלומר, גם היא המלכות עכשיו, כמו אמא שלה בריאה או אמא הילאה, בינה, גם המלכות, גם היא כוללת את הלמד בית פעמים של שם אלוהים הנזכרים במעשה בראשית. ואמר, ומסתרה דסמלה היא תהיה הביד. כלומר, מאיפה זה בא? מצד השמאל, לא מצד הימין. למה? כי היא חייבת להיות במאמרות, ומאמרים זה דברים ברורים וחתוכים. כלומר, יהי אור זה מילים מיוחדות מאוד. זה יהי אור, זה צמצום. ברגע שאתה בוחר ממיליארדים של אפשרויות את הצירוף יהי אור, זה בעצם גבורה. לכן זה נקרא מידת הדין. לכן שם אלוהים הוא שם של דינים. כלומר, בריאת העולם חייבת להיעשות דרך מידת הדין. ולכן רק שם אלוהים מופיע בבריאת העולם. בראשית ברא אלוהים ולא י' כו'. נכון. אם לא היה דבר כזה, לא היינו רואים את העולם. עצם זה שאני חותך ונותן, מגדיר, הגדרה, כן, מינון, חיתוך אותיות, אז אני נותן בעצם שלמות, הגדרה. ואז יש לי בעצם מידת הדין שהיא בעצם בריאה. כלומר, הבריאה היא מידת הדין. הלידה היא מידת הדין. הדיבור הוא מידת הדין. לכן מצד שמאל זה נעשה. המלכות ניתנה ונתקנה מצד השמאל. כל המלכות היא שמאלית. תמיד. דאי היא גבורה אשה סומקה. אז המלכות נקראת גבורה. או אש אדומה. בסדר? זה אש שיש באש כמה גוונים. הגוון של הגבורה שבאש הוא הצבע האדום שבתוך האש עצמו, בתוך הלהבה עצמה.
דווקא האש מתפשטת.
כן, היא מתפשטת, אבל זה בעצם גבורות שאין בהן מינון של חסדים, אז חז ושלום זה הופך להיות כליה. כלומר, זה חז ושלום עת מתפשטת ואוכלת את הכל בשדות. אז צריך לאש הזאת להביא גם מידת הרחמים, ולכן הקדוש ברוך הוא משתף אחר כך את הרחמים במידת הדין.
אז האדום זה הגבורה?
הגבורה. צבע אדום זה גבורה.
ויש עוד צבעים באש, אז אין ממה?
אז יש צבע לבן, צבע ירוק, בכללות זה מה שאנחנו צריכים עכשיו.
שחור.
נכון, שחור זה כבר, זה אותו דבר כמו אדום. שחור ואדום זה היינוח, אלא אומרים לנו חז"ל, השחור הוא בעצם אדום שלקה. כלומר, דם כשהוא מקריש הוא נהיה שחור. אבל זה אדום, השחור לא קיים. גם בקטמים של נידה. אז כנודע שכל פרצופה של האישה, של המלכות, נבנה על ידי הגבורות. כלומר, איך בונים אישה? על ידי צמצום. כלומר, נותנים לה גבורות, נותנים לה גבולות. אישה, מה היא צריכה בחלק הראשון של החיים שלה? בעל שייתן לה בית, שייתן לה גבולות. היא חפצה בזה בפנים, היא לא יכולה לחיות בלי זה. אישה חייבת שיתנו לה גבורות, שיתנו לה גבולות. אם תיתן לאישה אפשרות גדולה היא מתבלבלת. כלומר, כשאישה שואלת אותך מה אתה רוצה לאכול, אל תגיד לה מה שאת רוצה. היא משתגעת. תגיד לה בדיוק מה אתה רוצה, היא מעדיפה. ואז אתה מצמצם ואז היא שקטה. אם תגיד לה לא אכפת לי מה שאת רוצה, היא מתחילה להתבלבל. היא מתעצבנת. לכן צריך להגדיר. וזה מה שבונה אותה. שרומזת לאש ולגוון אדום, זאת אומרת שהיא צריכה גבולות, זה מה שבונה אותה כאישה. כן, דרך אגב, אישה זה אש, כן? גם איש זה אש. אבל יש לזה שתי צורות. בסדר? ובגינדה, בלבת אש, עכשיו, איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בפעם הראשונה לעם ישראל?
בסנה.
כן, בסנה. כלומר, מתגלה למשה, אבל זאת האומה. לא משה כאדם, אלא משה כנציג של האומה הישראלית.
בלבת.
כלומר, הקדוש ברוך הוא מראה לו בעצם, הסרט הראשון שמשה כאומה, בדמות איש אחד, רואה, זו לבת אש. למה? כי הוא רוצה להראות לו שכל המגמה זה להגיע למלכות. נכון? כי האש זו המלכות. זאת אומרת שמה שהקדוש ברוך הוא מבקש, שהוא רואה את משה בפעם הראשונה, והוא רוצה להוציא את עם ישראל ממצרים, כל הסיפור, כלומר מתברר כאן גם למה העולם בכלל נברא. בשביל מה?
מלכות.
נקודה אחת, מילה אחת, זהו. כששואלים אתכם למה העולם נברא, אל תתחילו לבלבל את המוח בשביל קיים תורה ומצוות, בשביל זה, סתם אנשים מבלבלים לכם את המוח. מלכות. מלכות השם בעולם. איך? תורה ומצוות וכו' וכו'. אבל אל תיקח את האמצעי ותעשה ממנו מטרה. המטרה זה דבר אחד ברור. מלכות השם בעולם. כן, זהו. כן, לגלות כן, מלכותו. לא, תהילתי לא. יספרו. תהילה זה מלכות. איפה? בגלל שזה חייב להיות השילוב. אמרתי, אם לא זה אש שמחלה את הכל. אם זה היה הכל אלוהות, אז זה היה רק שריפה. אבל אתה רואה כאן שבעצם יש שילוב כעם ישראל, כשהאדם הראשון נולד, נברא, בפעם הראשונה בבראשית מופיעה הוויה. וייצר השם אלוהים את האדם. למה עד כאן לא היה השם אלוהים אלא רק אלוהים? כי עוד לא נולד האדם. מי זה אדם? ישראל. אתם קרויים אדם. כלומר, כשישראל מופיעה בהיסטוריה, צריכה להופיע באיזון, בשלמות. והשלמות זה לא רק גבורות, אלא גבורות משולבים בחסדים. לכן זה שם הוויה. והאש עצמה היא הגבורות.
זה לא נתבית של הבת.
נכון. זה על זה עכשיו הזוהר מדבר. דה בלבת אש, בשביל שהמלכות הייתה בסוד הגבורות, כלומר, צריך קודם כל לבנות את המלכות, לפני שמגלים אותה. נגלתה למשה בסנה, בלבת אש, הרומזת על הגבורות. אז בעצם, האישה נבנית בגבורות, אז הקדוש ברוך הוא מלמד את משה איך מטפלים באישה. כאן האישה זו, כנסת ישראל. שמתחילים לגלות אותה לאט לאט. בסדר? ומשה הווה מסיטרה דלוואת. כלומר, משה היה מצד הלוויים. כלומר, גם שבט. הוא היה סמלים, גבורות. שבט לוי הוא שבט של גבורה, של מידת הדין. לכן רק לוי מסוגל ללמד תורה. כלומר, הלוויים היו ממונים על לימוד התורה, על תלמוד תורה. במילים פשוטות, אדם שיכול ללמד תורה זה רק אדם שיודע לתת גבולות. שיעורים, לתת שיעור. כלומר, לאדם שיש שיעורים, אז מבינים את מה שהוא אומר. אדם שהוא יותר מדי מצד החסדים, אז השיעורים שלו, מה זה יהיה? אוסף של כל מיני סיפורים. רק סיפורים. אתם תשמעו שיעורים, יש שיעורים שזה רק סיפורים. מספרים לכם סיפורים, כל השיעור. אתמול ראיתי ככה, ושלשום ראיתי ככה, והגמרא מספרת ככה, והוא מספר, 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 מספר. זה רב שקשה לו לתת שיעור, כלומר הוא יותר בנוי על מידת החסדים מאשר על מידת הגבורות, לכן השיעור שלו לא יכול לעבור. כי הילד, התלמיד, החניך, יוצא מהשיעור והוא לא מבין כלום. הוא שמע מיליונים של אינפורמציות והוא לא יודע לאן ללכת, מה הוא עושה עם זה. אז אתם עכשיו יותר חכמים לדעת מאיזה צד הרב שמלמד מלמד. עם הדברים שהוא אומר מאוד ברורים, מאוד מדויקים. זאת אומרת שהוא בנה לעצמו מערכת של גבורות שמאפשרת לו להיות מדויק במאמריו. ואם לא, אז זה אוסף של כל מיני אינפורמציות ואתה יוצא מזה וקשה לך בכלל לזכור את השיעור כי אין חוט ששוזר את כל המערכת. וכל מיני טק, 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 זריקות. של אינפורמציה.
ובן אדם שמצליח לעקוב בכל זאת אחרי החוט הזה,
כן.
אז הוא בן אדם שהוא אין. הרבה בחסד או הרבה ב...
אין חוט כזה. אין חוט.
אבל יש בכל זאת מידתיות.
אין. זה מלא 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 אינפורמציות ואין קשר.
זה אני מבין.
כלומר, הוא יתחיל נגיד בסיפור על פרשת השבוע שנגיד מתחילה ב... לא יודע מה, עכשיו בספר דברים. אז הוא יתחיל בספר דברים, אבל הוא ייכנס לאיזה מין נישה קטנה. בתוך הנישה הקטנה הוא יפתח. למשל, אתן לכם דוגמה. אדם ברחוב לא תורה, סתם מספר לכם דברים. אני מכיר אנשים כאלה. מתחיל לספר לך סיפור, מתחיל לספר לך, נגיד, וואו, ראיתי את השכנה, אתה לא מבין מה היא אמרה לי היום. אתה יודע, השכנה הזאת. שגרה בבניין הזה ברחוב, כשהיינו קטנים היינו משחקים ברחוב הזה, אתה זוכר? האישה הזאת של ההוא, אתה זוכר? היה שוטר שם חמוד. ואז ככה ממשיך, 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 והוא לא אומר לך בסוף. בסוף אתה אומר, נו, אז מה? כן, כן, וואי, וואי. אז היא אמרה לי, כן, אתה צריך להחזיר אותו. למה? הוא נכנס לזה, והיא הייתה נשואה לזה, במקום הזה, אתה זוכר? בבניין ששיחקנו כשהיינו קטנים, הוא הלך כבר לשם. אין לו את הכוח להמשיך את המסר, הוא שוכח. יש הרבה אנשים כאלה.
זה הקיצון.
נכון. אני חייב, אני עושה קריקטורות.
אבל עכשיו אני שואלת על הבן אדם שמקבל.
כן. אדם שמקבל צריך לדעת איך לבנות את הקבלה שלו. קבלה זה גבורות.
אז כשיש מורה שהוא מלמד קרוב למה שאמרת, אבל בכל זאת הוא מצליח לחבור להם. אז גם בשומעים יש אנשים שהם לא מסוגלים לעקוב אחריו, ויש אנשים שמצליחים...
איך שהוא.
אז מי שלא מסוגל לעקוב אחריו זה בן אדם...
שאין לו מספיק גבורות.
זה שלא מסוגל דווקא לעקוב?
כן. כי אין לו מספיק כלים כדי להכיל את זה. אז גם הוא, בעצם זה קטסטרופה, שניהם אותו דבר. לא יוצא כלום מהשיעור הזה.
ודווקא זה שמצליח לעקוב, לראות את ההיגיון בשיגאון ולחזור
אליו. יש לו מידתיות, אז הוא אומר, רגע, רגע, לאן הוא הולך, מה אני לוקח מזה, כן? בסופו של דבר. החוכמה שלנו זה למצוא רב גיבור. זאת החוכמה של האדם. עשה לך רב, זה בעצם עשייה. עשייה זה מלכות, מלכות זה גבורות. כלומר, כשאתה בוחר לך רב, תבחר לך רב שלא הולך לאיבוד כשהוא מדבר. תבחר לך, יש לך אפשרות לבחור לך מי שמלמד אותך תורה, כן? מה שליבו, במקום שליבו חפץ, צד השמאל. אין אדם לומד תורה, אלא במקום שליבו חפץ, ליבו. לא סתם של ראשו, כן, שזה צד ימין, אלא ליבו חפץ, כשאתה יודע לעשות צמצומים. כלומר, לך ללמוד תורה במקום שההגדרות שם ברורות. ואם אתה יוצא משיעור אחד, שעיים, שלוש, אתה כבר צריך להבין שאתה מאבד את הזמן שלך. ולא יוצא לך שום דבר מהדברים האלה. סתם אינפורמציה, וזה יותר גרוע, זה כמו זרע לבטלה. כן, מה ההבדל בין זרע לבטלה לבין זרע בתוך הגוף? זה בדיוק העניין. זרע בתוך הגוף זה זרע ממוקד, בכלי, מיוחד, וזרע לבטלה זה...
ביזור,
האינפורמציה. צריך להיזהר מה אומרים ואיך אומרים ולמי אומרים ומתי.
זרע לבטלה, אבל בדיבור,
זה מאכיל
את הקליפות. כמו זרע לבטלה בגשמיות, גם הוא מאכיל את למד יוד למד יוד. ומשה היה מצד הלווים, כלומר הקדוש ברוך הוא בעצם בוחר לעצמו רב. נכון? הקדוש ברוך הוא בוחר לעצמו רב, שיהיה הרב של ישראל, משה רבנו. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן לנו כבר סימן, איזה סוג רב אני צריך לקבל. רב שהוא מצד הלווים, רב שהוא מצד השמאל, רב שהוא יש בו מידת הגבורה, למרות שהוא מלא חסדים. אבל יש לו גם אפשרות לעשות ולדעת מתי הוא נותן את הגבולות של הדברים. מסיטרה דילה ממש, מהצד שלו ממש, מצד הגבורה. לכן הוא היה ראוי לזו ההתגלות. רק הוא יכול לגלות דבר כזה ולהתגלות אחר כך. זאת אומרת שצד הגבורה, איזה הוא גיבור? הכובש. מה זה כובש? לא נותן ליצר שלו ללכת לכל מיני מקומות, אלא הוא כובש, הוא אוסף את הכל ונותן גבולות, נותן תחום, ואז הוא יכול להעביר. אבל אם אין לו כובש, אז הוא לא גיבור. אז אל תלמד שם תורה, אתה מבזבז זמן. חבל. בסדר? עד כאן זה בסדר? אוקיי. כתב בפירוש בניהו, שראה משה שישראל יהיו בגלות, בגלות אדום, הנקראים ערב רב. מה זה ערב רב? בפשט. ערבוביה גדולה. בלגן. כן? ערב רב. אם יש ערב רב, יש גם ערב? זעיר. כן? כך אומר הזוהר. כלומר, יש ערב רב, ערבוביה גדולה, או ערבוביה קטנה. אז אם יש ערב רב, יש ערב זעיר. אז אדום הם ערב רב. כלומר, מה התכונה של אדום? ערבוביה גדולה. נכון, נכון, נכון. זה הפקרות, ולכן...
רואים את זה היום ממש לנגד עינינו.
לעתיד לבוא, באות כל אומות העולם, אצל הקדוש ברוך הוא. וטוענות, טענות. מה עושה הקדוש ברוך הוא? לפני שהוא מתחיל לדבר עם האומות,
מסדר.
יפה מאוד. מסדר אותם לפי, אומר, רגע, רגע, רגע. אתם באתם עכשיו בערבוביה הגדולה. אני לוקח כל אומה ואומה, ואני עושה מידת הדין לפי האומה הספציפית. אל תבלבל אותי עכשיו. אתה באת עכשיו עם כל החברים שלך, עם כל אלה, עשית מזה אירופה גדולה, לא מעניין אותי. אני עכשיו אחזיר אתכם למשפחות, לא רק למדינות. כל משפחות האדמה, אני אצמצם, אני אדע בדיוק כל אחד מה הוא עשה. אתם לא תבלבלו אותי.
זה הגדה האחרונה, ומסדר האחרונה.
נכון. לפי שאמר, שבא סנחריב, מי עשה את זה? סנחריב. ובלבל את כל העולם, כלומר לקח... אנשים ממקום כזה והביא אותם למקום אחר. לקח אנשים ממקום כזה והביא אותם לשם. כן, עשה בעצם איזה מין האומות המאוחדות. כלומר, האום הראשון זה סנחריב. מתערבו באדום מכל 70 האומות. ולכן נחשבת גלות אדום כאילו גלינו בין 70 האומות. כלומר, כשאתה בגלות אדום, אתה בעצם גלית בכל הגלויות. ולכן
70 תיקונים,
בוודאי, בשביל זה 70 תיקונים. נכון, זה כנגד כל הסיפור הזה, כלומר כנגד החטא של אדם הראשון שירד מאלף ל-70. נכון? מאיפה ירד אלף?
אור.
לאור. אור זה עין, זה 70. כלומר האלף של אור, כותנות אור, ירדו לכותנות אור. ההבדל זה רק 70, זה 69. זה המספר המפתח.
בין האלף לאלף.
מי שמתקן 69, הוא מתקן את כל העולם. בסדר? ולכן קורא להם ערב רב. לפי שנתערבו בהם, תערובת רב מכל האומות. כן? כלומר, מה זה 69? זה היפוך האמת בשקל. כי השש זה ה... שקל, והתשע זה האמת. כן, אז כשמבלבלים אמת בשקר, יש בעיה. אז מה צריך לעשות? צריך להביא את האמת לפני השקר. ואז אתה... כן, נכון. זה נקרא צו. כן, 96 זה צו. מה זה צו? כל מקום שהתורה אומרת צו זה זירוז. זאת אומרת שזה מתקן את הגאולה. לכן 96 בפקיות קטנות זה טו. פת וו. נכון? פת וו זה פשע שש. ולא ווט או וט. כן? זה טו.
למה?
זה הטו בדיוק כל החגים בטו. לחודש, זה התיקונים של זה. בסדר? והעניין המשל של השושנה בין החוכים המובה לכמן, עוד מעט נדבר על השושנה בין החוכים, אז עכשיו זה משל שהזוהר מתחיל בו, הרי הזוהר מתחיל בין השושנה, כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות, ככה מתחיל הזוהר. הוא כמו שהשושנים הגדלים בין הקוצים, הקוצים הם שמירה לשושנים. אז הקדוש ברוך הוא בונה מנגנון שלכאורה לא מובן, למה שושנה כל כך יפה, כל כך עדינה, כל כך ריחנית, סומכת לה בין החוכים, בין הקוצים. אז אומר הזוהר הקדוש, זו שמירה. כשדבר יפה, אתה צריך לעשות לו מנגנון של גבורות מסביב. מה הרמז? הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו עכשיו חסדים. כדי לתת חסדים, כדי לתת תורה, כדי לתת הוראה, צריך גבורות. ולכן רב שהוא מצד הגבורה, שהוא לוי, הוא זה שיכול להעביר את התורה שהיא מצד החסדים. בסדר? אבל אדם שהוא חסדים, אם הוא יעביר חסדים, זה חסדים בריבוע, זה מסוכן. אי אפשר לתפוס שום דבר. לכן הקדוש ברוך הוא בוחר ברב שנקרא משה שהוא משבט לוי שהוא מצד הגבורה כדי להעביר את החסדים העליונים. עולם חסד ייבנה דרך הדין. בסדר? כן. אברהם חייב להוליד את יצחק. כי יצחק זה הדין. זה מי שיודע לתת לחצות. כן? במילה יצחק יש חצי. כן? חצי קוף. זה יצחק. חצי קוף. קוף זה המספר השלם. נכון? 100. חצי קוף זה 50, אז הוא צריך להיות חצי קוף. כלומר, התורה האמיתית עוברת דרך יצחק. יצחק הוא היהודי הראשון. בסדר? אברהם הוא עדיין אב המון גויים. יצחק זה קץ חי, או חצי קוף. אדם שאין לו את המידתיות הזאת של יצחק, לא יכול לעשות שום דבר. לכן רק בשילוב הזה של אברהם ויצחק, נולד עם ישראל יעקב, ישראל ישוע. כן.
אני שיהיה 10 כפול 10 זה השלמות ביותר.
נכון.
המאה זה המספר הכי שלם שיש.
נכון, אבל האמת שזה כבר ה-10. כי המאה זה רק...
נכון.
בעצם כפלים שלהם, כן? כפולות של 10.
סליחות, אבל אתה אומר שהקוצים זה שומרים על השושנה.
נכון.
השושנה כנסת ישראל, הקוצים זה האומות.
נכון. 70 אומות העולם.
70 האומות הם שומרים עליהם.
נכון.
אנחנו
נראה, בדיוק, אנחנו נראה איך הן שומרות עלינו למרות כל המצבים, כן? מה קורה בעולם הזה.
אמרת כבר שמזכירים לנו בדיוק ומעוררים אותנו.
נכון, אז בואו נגיד את זה עוד פעם, זאת השם בצורתו של הזוהר.
של הזוהר.
לא בצורה של יואל, בצורה של רבי שמעון. בסדר? עוד שאלה?
זה קשור ללכי מעטי את עצמך, נכון?
לפי מעטי את עצמך. מה זאת אומרת?
שנאמר על הלבנה שהיא צריכה לדעת, שמידת המלכות צריכה לדעת להעמיד את עצמך, זאת אומרת, את גבול ההתפשטות שלה.
להתכסות, כן, נכון. למעט זה מלשון מעטה, ולא רק מעט. לפי מעטי זה לפי הלביש.
מסך.
כן, לפי. אנשים מתרגמים תמיד למעט מלשון כמות, אני אומר עכשיו למעט מלשון מעטה, כמו שהיה נוהג לומר הרב לורי הזצל.
ולמה זה אותו שורש?
כי זה אותו עניין. כשאתה נותן כמות מועטת, זה בגלל שהלבשת, הגבלת, עטפת. Mm-hmm. אז הלבוש בעצם נותנת לי אפשרות להתגלות.
נכון,
הצמצום מאפשר לגילוי. נכון. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא בעצם מתגלה בעולמו, הוא חייב ללבוש גם כן לבוש.
אז זה קורה באמת, זה מסתדר עם לוי, כי בתכלס היום חסר לנו לוויים.
מה היו עושים הלוויים?
הם...
לפני שהם...
הם היו... לא, הם...
לפני שהם הרימים. צריכים לחסות את הכלים.
כן.
אם אתה לא מחסה את הכלים, אתה לא יכול להרים אותם.
רגע, מה זה אומר? המוות שלהם היה הכל בגלל שהם לא... כמו שדיברנו.
נכון, אבל תבין את התור...
כן, כן, כן.
מה זה להרים את הכלים? מה זה לשאת את הכלים? כשאני אומר אני נושא משהו, אני לא יכול לשאת או אני כן יכול לשאת?
אם אתה יכול לשאת אותו, אתה יכול להכיל אותו.
לשאת זה להכיל. זה לא סתם להרים ממקום למקום. זה לא סבלים.
נושא כליו של אותו...
מה זה נושא כליו?
אז זהו, הכיל את כל מה ש...
שיכול להכיל את כל הקודש. איך? על ידי שהם עוטפים את זה ביריות. הרי אסור לשאת כלים בלי לעטוף אותם ביריות. כן. מה השורש של כל מה שאני אומר פה?
מה?
אתה אף פעם לא תוכל לשאת משהו, להכיל משהו, להבין משהו, אם אתה לא מלביש אותו.
דרך אגב, מבחינת משקל סגולי, מבחינת משקל סגולי, זה לא ייתכן שהם היו מצליחים להרים את זה.
נכון. אז לשאת, כי זה אינסוף. כדי לשאת אינסוף, צריך להגביל. לעטות אותו במעטה.
כמו מושג והשגה.
נכון. אז זה צריך, ככה אתה יכול להרים. אז אותו דבר אצלנו. כל דבר שלא הצלחתי להלביש, אני גם לא מבין אותו. ואיך אני יודע שהצלחתי להלביש משהו?
גם דעות.
אם אני יכול לומר אותו במילים שלי ולהמשיך אותו לתלמידים. כלומר, אדם שלא מסוגל להמשיך, להגיד, מלשון גיד והמשכה, את מה שהוא למד, משמע שמה שהוא למד עדיין לא נמצא אצלו, הוא לא מופנם, הוא לא יפנים את הרעיון, הוא לא נסע אותו.
ואין אפשר להלביש אין
סוף? זה הסוד. הקדוש ברוך הוא נותן לנו להלביש לפי המדרגה שלנו, דיברה התורה כלשון בני אדם.
מה הייתה השאלה?
איך הוא יכול להלביש אין סוף? כן, זה מה שאנחנו בדיוק עושים, זה הסוד של עם ישראל. רק אנחנו מסוגלים לזה. כי נבננו, כן, נברנו, עם נשמה מסוגלת הדבר הזה, עם מסוגלות כזאת. וזה זה שאנחנו יודעים להגביל לפי מידת העולם. כלומר, איזה חכם, איזה רב חכם, איך אתה יודע שהרב הוא חכם? שהוא נותן את השיעור שלו לפי קומת התלמידים. לא לפי מה שבא לו לומר. כי אתה יכול לזרוק מלא מושגים, שהתלמידים אינם מבינים.
לא נקלט.
ולא אכפת לך, אז אתה בעצם זרע לבטלה.
אז איך זה...
מזהר מאוד.
איך זה עוד הפעם, חוזר על השאלה קצת הקודמת, כי אמרת שהדיבור זה מהרוח.
נכון.
והרוח עוד הפעם מאוד מתפשט.
נכון, אבל איפה, מאיפה בא הרוח? הרוח בא למעלה, אבל במה הוא מתלבש? בנפש. בנפש זה גבורה, זה מלכות. כלומר, רוח שלא עוברת בחיתוך אותיות ומילים. אז אני לא יכול להוציא אותה. לא אמרתי כלום. נכון. אני צריך לתת עכשיו חיתוך, מעצורים. אני צריך לחתוך באותיות. בסדר? אז הרוח עוברת דרך הדיבור. הכל עובר דרך הדיבור. בסדר? בסדר? ממשיכים? אוקיי. אז לכן, זה שמירה על השושנה, כן? דרך אגב, למה היא נקראת שושנה? כי היא מסוגלת לשנות.
שושנה.
כן? היא בעצם לוקחת דבר ומשנה אותו, נותנת לו צורה, לפי מציאות העולם. זה הכוח של השינוי. לכן יש לנו שיניים. למד בית נתיבות זה למד בית שיניים, שהם גורמים לשינויים במה שאני מכניס לעצמי. כלומר, אני מכניס ספק ואני הופך אותו לעיסה. אם לא, לא הייתי יכול לאכול, נכון? זה אותו דבר, זה לשאת. אם לא חתכתי את כל מה שבלעתי בלעיסה שמאפשרת לי לבלוע, להכיל, לא הייתי מכיל שום דבר, הייתי נחנק. כלומר, מרוב אור אפשר להיחנק, אבל לא, אור שאני פורס אותו, אז אני יכול להכיל אותו.
אני חושב שהביטוי לעניין הזה של השושנה הוא בא היום דווקא בתקופה שלנו, בתקשורת הכל כך מפותחת שיש לנו, ועם ישראל היום בתכלס באמת הוא משנה דברים בעולם במהירויות מדהימות. לא אומר שהעולם גם לא עושה את זה, אבל מפה יוצא הרבה מאוד.
כן,
זה הכל התעשייה היום שלנו. זה שינוי בכל העולם, בכל שנייה
היום,
ושנייה.
הבעיה היום זה שלא נותנים לנו זמן ללעוס.
זה כל כך מהיר. אני, כן, זה ממש כן.
נכון.
אבל זה מהיר, זה בקצב רצחני.
זאת הבעיה. אנחנו חס ושלום נופלים למדרגתו של עשיו.
או, זהו, זה בדיוק...
אני אתן עם המין האדון, בלי ללעוס. עם ישראל לועס. ואם אתה מקבל אינפורמציה בלי ללעוס אותה, אתה לא יכול להיבנות מזה.
לא, להפך, אז יוצא מכאן שמה שאמרת לי, נראה לי שאתה מחזק את מה שאתה אומר, שמה שאני אומר עכשיו, שהתעשייה הישראלית היום, תעשיית הייטק, היא תעשייה שיושבים הרבה אנשים על מחשבה להפיץ אותה בכל מיני דברים, בכל העולם. כך מהאייפונים, וכל מה שאתה רוצה, כל מה שאתה רוצה, כל התעשייה. והם זקוקים לנו, הם רוצים את זה. הסינים, היפנים, וכולם באים לכאן לדרוש את הדבר הזה. כלומר, יש פה את הלעיסה הזאת. וזה מסתדר בדיוק עם מה שאנחנו לומדים.
טוב. כך שכשישראל הם בגלות בין הערב רב, הוא לטובתם כדי למהר גאולתם. אז תראו את הפרדוקס עכשיו של הזוהר. הוא אומר שכשעם ישראל נמצא בגלות זה לטובתו. למה? כדי למהר את הגאולה האחרונה.
צריך להגיד שלעבור 70 גלויות.
נכון, לא צריך לעבור 70 גלויות, צריך לעבור גלות אחת שכוללת 70 אומות, וכשאתה יודע לנצל את הגלות הזאת, אתה בעצם ממהר את הגאולה. לא להפוך את הגלות לאידאל.
אז איך אנחנו יודעים שאנחנו לא התמכרנו אליה?
כי חזרנו לארצנו, ברוך השם.
כן, אבל יש
כאן
גם איזושהי
גלות. זה מביא חום או קור, תגיד?
קור.
קור.
אז.
כן?
לא,
עכשיו הרמתי שאתה מתחיל. איזה אתה...
לא, טוב,
טוב. סיטרו, סיטרו.
אז איך אנחנו יודעים שאנחנו לא נשארים בנוחות של
הגלות? כי אנחנו רואים שעם ישראל מתקדם, ושכשהקדוש ברוך הוא משתתף בתהליכים שלנו, תודה רבה, שמשמעו. כשאנחנו רואים שהדברים משתכללים ונבנים ואנחנו מתקדמים בתהליך גאולתנו כמעה כמעה, אז אנחנו בוודאות יותר ויותר שהקדוש ברוך הוא נמצא בתהליך הזה. אנחנו רואים שבסוף כל סוף זה מצליח, ברוך השם. כל המדינה הלא יפה הזאת במרכאות, עובדה שזה מצליח, ברוך השם. אז מי שטוען שהקדוש ברוך הוא התבלבל, אז יש לו בעיה היום. כי בסופו של דבר הוא... רואה שבאמת התהליך הוא כאן. הקדוש ברוך הוא משתמש בעם ישראל כדי להרים את רמת העולם. העולם היום הרבה יותר טוב ממה שהוא היה אי פעם. נכון שיש עוד לעשות, אבל אנחנו עושים, בעזרת השם. צריך להיות אופטימי.
איך אנחנו רואים את
ה... לקחת את הטוב.
מזהים את העשייה, את השינוי הזה, שאנחנו לא תקועים.
פשוט מאוד, כי אנחנו, קודם כל, פיזית, באנו לארצנו לפני 64 שנים. זאת אומרת שכשעם ישראל חוזר לארצו ובונה ומשכלל את ירושלים, יש לנו, כשהוא משכלל את הפירות, כשהוא מוציא לעולם מוסר חדש, כשיש לנו ערכים ללמד את העולם, אז אנחנו רואים שיש התקדמות, ברוך השם, הדברים האלה מתקדמים. יש יותר ויותר אנשים מוסריים, יש יותר אנשים שרוצים ל... האנשים היום טובים יותר. האדם היום לא יוצא החוצה כדי להרוג, חוץ מכמה... נקודות שחורות, אבל האנשים היום הם הרבה יותר מוסריים.
כן.
בוודאי. לפני 500 שנה, האדם היה רוצה קצת כסף, היה הולך לשדוד פה בכביש. זה לא ככה היום.
לפני 60 שנה, היית יכול כן להוציא בני נוער בשעות מטורפות.
זה לא חשוב, זה תהליכים, זה כמו תהליך של התבגרות של האומה. אנחנו חייבים ליפול ולקום, ליפול ולקום בכל מיני ערכים.
אז במלכות ישראל, מי שרצה למלוך, היה צריך להרוג את המלך. איזה מין מלכות זאת?
ילד קטן
שנופל. ויקום ויהרגהו. ככה הוא המליך את עצמו.
תינוק שנופל, הוא נופל מערכים קטנים. מה זה נפילה של תינוק? נפילה מהטוסטוס הקטן שלו מפלסטיק. ילד בן 16 שנופל, זה כבר מפעיל להיות מסוכן, הוא יכול ליפול מסמים. אישה בגיל 50 שנופלת, זה אישה שחס ושלום יכולה ליפול בדיכאון ולהתאבד. הדברים, לפי הגודל, גם הסכנה הגדולה. אז ככה שהאומה מתקדמת, אבל גם האחריות שלה מתקדמת יחד איתה. ולכן הדברים יותר מסובכים, אבל הם גם יותר ערכיים. אני עכשיו מתחיל עם השושנה.
יש הבדל בשושנה לגמרי.
כן.
אחד, והשני, אם יש פשוט קשר בין שושנה ליין.
כן. כן, זה מידת הדין, אנחנו נדבר עכשיו, אנחנו פותחים את השושנה. ושואל, ועמי התגל ילב בסנה? למה נתגלתה השכינה למשה בסנה ולא באילן אחר? קודם כל, שואלים למה זה בסנה ולא בעץ אחר? כן. למה בסנה? הוא משיב, לאח הזעה דהבת בדוחקה בין הקוצים. להראותו, כלומר, הקדוש ברוך הוא עכשיו נותן שיעור למשה רבנו, רוצה להראות לו שהשושנה עכשיו, שהמצב של כנסת ישראל, שהיא הייתה בדוחק בין הקוצים, שהיא הגויים והחיצונים. זאת אומרת, דרך הסנה, משה מבין, כן? הכל זה בעצם משל וחידה, נכון? מבין את המצב של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מראה לו את עם ישראל בצורה של עץ. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן עצה למשה. אז הוא לוקח עץ קטן, איך קוראים לעץ קטן? עציץ. אז הוא לוקח עציץ ומראה למשה את הסיפור של כל עם ישראל. אתה לא צריך לעכשיו להראות לו סרט על עם ישראל ועל דברים כאלה. משה הוא חכם. הקדוש ברוך הוא מראה לו סרט על סנה, והוא אומר לו, מה אתה רואה? ואז משה מתרחק, מתקרב, כל הסיפור. זה בעצם מה שיקרה בין משה לבין עם ישראל במשך כל ההיסטוריה. ומה שיקרה לעם ישראל בעצמו. זאת אומרת שבינתיים אנחנו רואים שהשושנה, כשושנה בין החוכים כן רעייתי בין הבנות, תשימו לב, הסנה זה לא שושנה. אבל הזוהר מחבר בין הסיפור של השושנה לבין הסיפור של הסנה, שהוא בעצם עץ קוצני, עץ יבש, ומלא מלא, כן, בקוצים, ובתוכו יש כביכול את כנסת ישראל. תכף נראה איפה השושנה בתוך הסנה הזה.
זה הרעייתי בין הבנות.
כן.
בנות זה בת, עכשיו אתה
יכול... בנות זה אומות העולם. הבנות נקראות אומות העולם. ויש לעם ישראל, היא הבת המיוחדת, לכן נקראת בה בת. בבת עינו. בבת עינו. כן, אני אגיד את זה לאשתי, תשמח. קוראים לה בבית. בסדר? אז בין הקוצים שהיא הגויים והחיצוניים, דהיינו שהייתה עם בני ישראל בגלות. זאת אומרת שעם ישראל בגלות, הם נמצאים כמו שושנה בין כל הקוצים. משום, עימו אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, כלומר השכינה במקום שגלו ישראל, גם השכינתה... השכינה גלתה עמהם. אז לכן כשצר לישראל, למי צר?
לשכינה.
לשכינה. הנה? זאת אומרת, מי נמצא בצרה? לשכינה. אנוכי. שימו לב. עמו האנוכי בצרה. כלומר, הצד האנכי שאמור לפגוש את הצד המאוזן. גם הוא בצרה. כלומר, גם הוא בדוחה. קשה לו להתגלות. מכאן אני מבין שכשעם ישראל נמצא בארצו, הצד האנכי פוגש את הצד המאוזן בנקודת ארץ ישראל, ושם יש גילוי גדול. כשעם ישראל נמצא בגלות, הדבר הזה נעשה בקושי, נעשה בצרות. ואם כל דה, כלומר, ויחד עם כל זה, למרות המצב הזה, שהשכינה הייתה שם, והסנה איננו עוקל, יש תופעה מיוחדת, שמה שהקוצים שהם הערב רב, לא נתבטלו. מה הקשר עכשיו עם הערב רב? נכנסנו פתאום לערב רב, היינו עם ישראל. אבל הוא אמר שהערב רב מי זה?
כל האומות.
70 אומות. כלומר, כשאתם שומעים חז ושלום מאנשים אצלנו בעם ישראל, שהם אומרים שאלה בממשלה או החילונים הם הערב רב, זה דברי הבל. זה דברי בלע. זה שטויות, אסור לדבר ככה, חס ושלום.
זה כתרוג.
ממש. הזוהר אומר בפירוש שהערב רב זה אומות העולם. והרב קוק מביא את זה.
למה אומרים דברי בלע?
כי אסור לומר על עם ישראל שהוא ערב רב.
הבלע,
כן. כלומר, כי...
זה לא המלך הראשון שמלך
בעם. נכון. קוראים לזה דברי בלע. בלע בן בעור, נכון? זה המדרגה הראשונה שנשברה, נכון? המלך הראשון. אז לכן שהערב רב לא נתבטלו, ותם הדבר בגין שושנים דעינון בנה דעינון ישראל, בשביל השושנים שהם בניה שהם בני ישראל, בהבו עתידין למהבה בילותה בין ערב רב דעינון קוצים, כלומר, שישראל שהם שושנים היו עתידים להיות בגלות בין ערב רב שהם קוצים, מעוקצים את ישראל בגזרות ושמדות. ודא אי ורזה, וזה סוד הפסוק, כי עשה חלה, כבר הייתי עושה כליה, בכל הגויים אשר ידחתיך שמה, אלא, ואותך, רוצה לומר, בשבילך לא אעשה חלה, כדי שדוחק הגויים ימהר הגאולה. במהרה בימינו אמן.
זה קצת כמו, אתה עושה עינינו אחד, קצת כמו מנהלת עיניים בניה כי
עינינו. נכון, בדיוק אותו דבר. אני עכשיו כתבתי על זה שיעור לתשעה באב, בדיוק על העניין הזה, על הפסוק הזה. מה קרה בעצם? צריך להבין את זה, נכון? לא הבנו כל כך. כן, קראנו את המילים, התייחסנו לטקסט, צריך להבין קצת יותר. בפנים, מה הזוהר רוצה ללמד אותנו כאן. הזוהר רוצה ללמד אותנו דבר פשוט, שהקדוש ברוך הוא היה יכול לגמור עם כל אומות העולם בבת אחת. אבל הקדוש ברוך הוא, יש לו עניין. זה לא סתם להיות בגלות ולצאת. זה לא העניין לצאת מהגלות. העניין הוא לצאת מהגלות כדי לבנות מלכות, לא לשכוח מילת המפתח, מלכות. אם אנחנו שוכחים את המלכות, שכחנו הכל. ראש השנה זה רק בשביל דבר אחד, מלכות. אלף? תשים את הנייר בבקשה, לנועה. זאת אומרת, לחלות אותם. יש אנשים שחושבים שהקדוש ברוך הוא צריך להחריב את כל העולם, לקחת את עם ישראל, וזהו, נשחק ביחד. הוא ואנחנו, ונהיה לבד בעולם. לא היה ולא נברא. שטויות במיץ עגבניות. אין דבר כזה. אלא, הקדוש ברוך הוא ברא, הן בריאות. כל אומות העולם הן בריאות. והרב קוק אומר זצ"ל, שמי שלא אוהב את האומות, את בריאות של הקדוש ברוך הוא, כל הבריאות, גם אומות העולם, הוא לא יכול להתקדם בכלל בתורה. הוא חושב שהוא אוהב את הקבוצה שלו, של האנשים שדומים לו. וזה קורה אחרי זה בקבוצות קטנות יותר.
קשה לאהוב אותם כל הזמן.
נכון, זה עניין. זה ההבדל בין לאהוב אותם ולשנוא את מעשיהם.
אפילו לאהוב את הנוכחות הפיזית לפעמים,
שעוברים
פה בשביל.
צריך לעבוד.
זה קשה?
צריך ללמוד לחיות עם זה. זה בניין. זאת אומרת שצריך לתקן, להעלות את הרמה של המודעות של העולם.
לאהוב אותם בלי להיות בבניין.
נכון. לדעת להיבדל מהם אבל צריך לדעת לאהוב את הבריות כמו שאתה אוהב חתולים וכלבים וציפורים.
זה יותר קל, הרבה יותר קל.
נכון, את צודקת, כי האינסטינקטים שלהם בריאים, והאינסטינקטים של אלה לא כל כך בריאים.
גם זה מאיים עליי, ממש בתוך הבית שלי.
את צודקת, אז מי שמאיים צריך להגדיר אותו כאויב ולתקן אותו. יש גם צורת תיקון שנקראת מלחמה.
אז איך אתה יכול לאהוב את האויב שלך?
אני אומר לך, אני אוהב אותו כל כך שאני רוצה לקרב אותו לבורא העולם.
את האויב שלך? שהוא ימות, שהוא נכון,
נכון. נכון? נו, כן, אני אומר את זה. יש שיטה, אחת השיטות זה מלחמה. כשהולכים, יוצאים למלחמה, לא יוצאים כדי להרוג סתם. יוצאים כדי להרוג, כדי לתקן את מי שאני הורג. זה תיקון. נכון? זו רמה אחרת. אני מקרב אותו לבורא. בוודאי, זה כמו קורבן. אני מעלה אותו קורבן לבורא. ואז הוא, כן, איכשהו, המצב שלו משתפר. עושה את העבודה. עכשיו, מה שאני רוצה לומר כאן, זה שבעצם הקדוש ברוך הוא לא עושה את הדבר הזה, גם בארץ ישראל. פן תרבה עליך חיית השדה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מביא אותנו לארץ ישראל, הוא לא מחסל את הגויים, נכון? מעט מעט אגרשנו מפניך. לא בבת אחת, ככה כתוב בתורה. מעט מעט אגרשנו מפניך.
והם באמת מתגרשים מפנינו?
בוודאי, בוודאי.
זה נדמה לנו שהם מתגרשים?
זה לא נדמה לנו. לא לשכוח שהיו פה אומות העולם כשהגענו.
אנחנו 60 שנה פה, ומשהו.
נכון.
אז עכשיו אנחנו נגיד פה אפילו בכפר. ועכשיו שפתאום יש עוד ועוד, אם אתה תיכנס בתוך הוואדי אז אתה תראה עוד ועוד.
זה אילוזיה, לא צריך לפחד מהריבוי, כן. זה לא ככה עובד. הקדוש ברוך הוא נותן לנו לא לפחד. יש לנו 800 מיליון ערבים מסביב ארץ ישראל. 800 מיליון, תסתרו. אני לא סתם מוציא מילים, זה מה שיש. 800 מיליון.
ממש קצת.
קצת, נכון?
מעט.
רק יריקה אחת יכולה להטביע אותנו, כן? כל אחד יורק. פעם אחת אנחנו טובים. כן? ולמרות זאת, אתם רואים איך הקדוש ברוך הוא יד השם עלינו? כן? ודרך אגב, מה שאמרתי לכם כבר כמה שנים, קרה אתמול. שרוב עם ישראל בארצו, אמרו את זה בחדשות. השתבח שמו. הייתי כשיצאתי מהשיבה, חזרתי לכפר ושמעתי את זה בחדשות.
בדרך.
תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, שנתת לי את השמחה הזאת ביציאה מהשיבה.
שזה
בעצם תשעה באב עכשיו, זאת אומרת שעם ישראל היום יתחיל מנגנון חדש. עכשיו, אם הרבנים שלנו אמיצים, שזה אומר שאם הרבנים שלנו אמיצים, הם צריכים עכשיו לשנות את ההלכות.
לשנות את ההלכות?
את ההלכות, כן.
מה, אם הם...
בקשר לכל מיני דברים.
התשעה באב הזה הוא כאילו...
אם יש לנו היום רבנים רציניים, בעזרת השם, שיודעים לקחת את הסמכות שהקדוש ברוך הוא נתן להם לידיים, ולא לשחק אותה רק מה יש לך בצלחת, ואיזה כשרות אתה אוכל, כן? אם יש לנו רבנים שיודעים לטפל בכלל, באומה, אז אנחנו okay. צריכים היום כבר להתחיל עם שמיטה ויובל, כמו שזה באורייתא, והרב קוק כבר הבטיח לנו שרוב ישראל בארצו, אז תהיה מהפכה רוחנית שבחיים לא ראינו, לא הבנו. כתוב, הרב קוק אומר לנו את זה, הוא בגדר נביא. זאת אומרת שאנחנו עכשיו צריכים לצפות לשנה מאוד מיוחדת, זה הסוויץ', אנחנו עכשיו בסוויץ' הזה.
אז מה יהיה בתשעה באב הזה עכשיו? הבא עלינו
לטובה. יהיה טוב, בעזרת השם.
אמר, הבא עלינו
לטובה.
מיתוק דין גדול.
נעשה
חגיגות. מה אתה תעשי מחר?
מה אני אעשה?
בשבת. לא, בשבת. מה תעשי בשבת?
מה אני אעשה?
תשתי יין, תאכלי בשר?
דגים.
למה לא?
למה? בשבת אפשר.
כן, אבל זה תשעה באב. שבת. זאת אומרת שאת צריכה
לחגוג,
לא לצום. השנה את לא צמה בתשעה באב.
צמה ביוד.
צמה בעשירי באב.
נכון.
זה כבר צום אחר. סליחה. צום שנדחה, זה לא אותו צום. למרות שאנחנו שומרים עדיין על עניינים, אבל זה הרבה פחות קשה.
וואי, פתאום עכשיו אני חושב על זה שדווקא השנה בתשעה באב תוכל בצד.
שאישה למשל שיש לה הריון או דברים כאלה, אפשר להקל עליה הרבה יותר מאישה באב רגיל.
אני
צריך לעשות בשר בשבת, בשבת הזאת באופן מיוחד, לעשות חגיגות גדולות. לא ליפול למדרגה, שוב פעם. אני כואב על זה כי זה מה שאני רואה סביבי, אבל אני לא רואה את הדברים בצורה כזאת, לא יודע, אולי אני בנוי מחומר אחר. כל האנשים שידברו השנה על שבת ותשעה באב, איך הם ידברו על זה? את מי הם יבליטו? את תשעה באב. אז הם יגידו לכם איך צריך לגמור את השבת ואיך לגמור ומתי לאכול את הסעודה האחרונה, כי מה? וואו, תשעה באב, הוא בעל הבית פה. אני לא. אני לא עושה ככה.
בשבת?
אני לא רוצה לצום בתשעה באב.
זה יום חג.
אתם הבנתם? כלומר, מבחינתי, צריך לדעת את ההלכה, בסדר. לסיים לאכול בשבע ורבע, בסדר. אבל זה לא אכפת לי. אני רוצה לדעת כמה עוצמה אני אכניס בשבת הזאת, בתשעה באב הזה. איפה אני שם את הבליטה? את מי אני מבליט? ורוב האנשים שהם פסימיים במהלך הפנימי המנטלי שלהם, הם מבליטים את תשעה באב. כמה צריך להיזהר, כמה צריך לצום, כמה צריך לבכות, כמה צריך להיות על הרצפה, כמה צריך להיות בחושך, כמה צריך עוד להמשיך את הגלות. לא רוצה את השיטה הזאת יותר.
רב לכם שבט.
אז אנחנו
חוגגים את תשעה באב. נכון.
לכן, אז אני רוצה עכשיו להכניס הרגלים חדשים.
כי באמת שאני רואה שתשעה באב מוכיח שבת, זה באמת מיתוק הדין.
אבל אנשים לא רואים את זה. הם ילמדו לך את ההלכות, איך צריך להפסיק לאכול. לא כמה תאכל בשבת. אתה לא תשמע שיעור ברדיו כמה צריך להיות בשבת בשמחה. לא. הם התמקדו על העשר דקות האחרונות של בין הארבעים, מתי צריך להפסיק כדי להתחיל את הצום. כלומר, איפה נקודת המרכז של הראש שלהם? שם, באבל. ואני לא רוצה. גם כשהייתי עם אבא שלי באבל, נקודת המרכז שלי זה מה אני לוקח ממנו ומה אני מעצים. איך אני יכול לעשות זר פרחים של כל המידות הטובות שהיו לו. לא רוצה ליפול לשם. כי אם לא, אתה חולה, אתה הולך לכיוון המוות. זה לא נכון לחיות בצורה כזאת. ולכן צריך היום, לדעתי, כן? אני אומר את זה, אני קטן. אבל אנחנו צריכים רבנים אמיצים. אני מחכה לרבנים האמיצים של עם ישראל. היום אני צריך רבנים עם אומץ. לא רבנים גלותיים. לא רבנים שרוצים להמשיך לנו את תשעה באב עוד 2,000 שנה. לא רוצה אנשים כאלה. סליחה. כן, אני רוצה לבטל את משרד הדתות. אני רוצה שיהיה מדרגה אחרת בעם ישראל. מדרגה שהולכת לכיוון של בניין. אז צריך, זה לוקח זמן, אבל צריך אנשים שיתחילו לומר את הדברים האלה.
כל העם רוצה את זה היום. מה, זה בריאה?
כי העם בריא. לך תראה את הצעירים בתשעה באב. בכותל, לך תראה את הצעירים בתשעה באב בכותל.
למה גם? אבל זה מעניין שהרבה מהם הם מבינו, העצום לא... לא מדבר עליהם הרבה.
בסדר, אני יפה. אני לא אומר שחלק כזה או חלק כזה מהעם. אני עכשיו לא מדבר על אנשים, אני מדבר באופן כללי. בסדר? אז זה בעצם מכיש את הגאולה. כלומר, תסתכלו על הבניין המנטלי של הזוהר. איך בנוי הזוהר? רק על אופטימיות. כלומר, הזוהר זה לא ללמוד ספר קדוש, זה ללמוד לראות את החיים בצורה אחרת.
לראות טוב.
לראות את הטוב. כלומר, הזוהר פה אומר שגם הגלות זה רק בשביל דבר אחד, בשביל הגאולה, כדי להכחיש את הגאולה, כדי שיהיה מהר יותר ויגמר יותר מהר. כלומר, גם בתוך הגלות הוא רואה את הטוב, את הגאולה. הוא רואה את מה שאפשר להוציא מזה.
חפץ חיים.
נכון? זה העניין הזה. זה הסוד. ולכן אומר לנו כאן שזה כמו שושנה בין החוכים. תלוי על מה אתה מסתכל. יש אנשים שמסתכלים רק על החוכים. ויש אנשים שרואים את השושנה. ואתה צריך לדעת שהשושנה הטובה והיפה היא חייבת להיות בין החוכים. אז אל תתייאש כל רגע. תחזור לאופטימיות של החיים, כי זה המהלך הבריא, הנורמלי.
כשהיא פורחת היא רכה, היא כל כך נכון, יפה.
נכון,
היא...
למרות שהיא נמצאת בין הקוצים והיא עלולה להסרץ.
מעניין, בבוטניקה בכלל, הפריחה הכי יפה היא פריחה של הקקטוסים שלה. כל אלה עם הקוצים, היא... הפריחה הכי יפה. זה
אז
מדהים.
אנחנו לא רוצים
זה...
קקטוסים, אנחנו רוצים שושנים.
כן.
שושנים בין החוכים זה שושנה שיש בה ריח. כן, לא שושנה סתם, שיש לה יופי אבל אין לה ריח. פה יש לה ריח. ולשושנה יש עלי כותרת. כן? כמה יש לה?
חמש.
דרך אגב, אני חושב שסיפרתי לך את זה.
13. נכון.
או, זהו, אני סי...
יש לה 13. יש לה מסביב חמישה. נכון. אז אנחנו צריכים לבנות, לראות מה זה השושנה הזו. מה זה כוח השינוי
הזה? מה זה ה-13?
כן. מה זה האחדות הזאת שבתוך השינוי?
זה הרחמים?
זה בעצם כל מה שאנחנו מדברים כבר שנים, הנצח בחולף. באמת, שושנה זה לשון שינויים, שינויים זה חולף, ויש בו 11 שזה אחדות, שזה נצחיות. 13 זה 1. אז יש פה בעצם איזה מנגנון כאילו...
הקודש והחול.
לקבוע מזוזה.
לקבוע
את מה שזז, כן.
מתי שתופסים את כוס הקידוש.
כן, כמו שושנה.
כמו שושנה.
נכון. ככה חייבים להחזיק את כוס הקידוש. לא מחזיקים קידוש ככה, אלא ככה. גם אם יש לו רגל. כמו יעלום. איך תופסים את היעלום? ככה, נכון? עם חמישה תפסים, ואז היעלום פה בולט. ככה צריך לתפוס יעלום. ככה זה טבעת שאוחזת יעלום. ויש סודות בדבר הזה, למה צריך להחזיק את זה בצורה כזאת ולא ככה?
דרך אגב, רציתי להגיד משהו קטן, יש חוקיות בגזימה אפילו, כי השושנה מוציאה שלוש עלים מסביב, אחרי כן חמישה עלים, ואחרי כן שבעה עלים, דרך אגב, כל אחד יכול לבדוק את זה. ועל מנת שהיא תפרח יפה, צריך לגזום בין השבע לבין השלוש. הבנת למה אני...
לגזום ולא להגזים.
לגזום כי יש לגזום.
ומעניין, רק מעל השבע. אתה מבין, רואים את זה ממש, יש לו, אתה מבין למה?
כן, כן, כן.
ואז היא פורחת יותר יפה ונותנת ריח יותר טוב.
יפה. טוב, אנחנו צריכים את האלמנטים האלה, זה חשוב.
כן.
לימדת השתבות זה הפה, שלוש למעניין. שתשתי אחד, לפני כמה שנים זה הגנן אמר לי,
הרקע זה גודל בצורה... הנה, בבקשה.
אני יש לכם גננים טובים. ברוך השם. טוב. ועוד דרש את הפסוק לא אעשה חלה, שאות הקף היא רפויה, ונקודה בקמץ שהיא מורכבת מנקודת פתח ונקודה. הנה איפה שהגענו פעם שעברה. שכחתם את כל מה שלמדנו לפני.
זה בסדר.
עכשיו, נכון? פעם שעברה לא קורה. עם החדודי לקראת קלה, חלה וכו' וכו'. זה היה פה. אבל לא חשוב, אתם רואים? הייתה חזרה, אבל לא הרגשתם. זה משהו אחר. לא הייתם פה.
שושנה לא דיברנו.
שזה לא היה פה.
זה לא היה פה, זה חדש.
טוב. ונחשבת כאילו הייתה נקודה בפתח ודגושה, דהיינו קלה, שהיא השכינה. אז יש חלה ויש קלה. לחד עודי לקראת, אז יש קלה ויש חלה.
הנקודה שבה
מקודש,
זה בחוכמה.
כן, הנקודה הפנימית שהיא בעצם היוד בעצם, שהיא החוכמה, היא החיים. וזה שאמר, אך הזלה, הראה הקדוש ברוך הוא למשה במראה הסנה, אגרא דחלה. יש ספר כזה, נכון? אגרא דחלה. מה הוא הראה למשה? שכר של השכינה. אגרא זה שכר, דחלה, של השכינה שהיא הקלה. כלומר, הקדוש ברוך הוא הראה למשה את השכר שיש, שעתיד להיות לכנסת ישראל. והיינו, שעל ידי השעבוד ודוחקם של ישראל בגלות, יתבררו כל הבירורים. בשביל זה אנחנו בגלות, לברר בירורים, כדי לגלות מלכות שלמה. צריך להוציא מהגלות את כל מה ששייך לקדוש ברוך הוא. אז זה שייך לעם ישראל בעצם. אז אנחנו הולכים לגלות כדי להוסיף לעצמנו את כל הבירורים, ולחזור ולגלות את זה במקום הנכון בארץ ישראל. אז היציאה לגלות היא הכרחית. וזה כמו היציאה מגן עדן, נכון? ואי היא לבת אש, כי השכינה היא לבת אש. השכינה נקראת לבת אש. והייתה יכולה לשרוף ולחלות את כל הגויים ברגע. כלומר, לבת אש הייתה יכולה לגמור על כל אומות העולם. עם כל זה, היא בין הקוצים, ומפרש דעינון חייביה שהם רשעי הגויים. זאת אומרת שהשושנה נמצאת בין הקוצים, בין החוכים, ולא שהשושנה הורסת את החוכים. תשימו לב, אנחנו תמיד חושבים שהחוכים יכולים להרוס את השושנה. פה הזוהר מחדש לנו חידוש. הוא אומר לנו שהשושנה יותר חזקה מהחוכים. איך אני יודע?
יש בה את השכינה.
היא שורדת בלב. אבל איך אני יודע?
הצבע האדום.
תשימו לב, בכל העץ הזה, מי מקבל הכי הרבה מים וברכה ושפע? השושנה, הרי כל השאר הוא יבש, הוא קוצים. זאת אומרת, בתוך שיח אחד, יוצאת לך שושנה וכל השאר קוצים. כלומר, מי לקח את מלוא האנרגיה?
את החיות
של כל הצמח הזה, השושנה עצמה. זה מה שאומרים הקוצים לישראל. תראו, אתם עשירים, אתם באים אלינו, גונבים מאיתנו את כל הכוח.
מהשורש, כן? עולים למעלה.
גומרים אותנו, עושים אותנו כמצולה שאין בה דגים.
דגים.
כמצודה שאין בה דגה.
כלכוך השור
את ירק השדה, והוא יושב ממולי. ואתם יפים. איפה שזורקים אתכם, אתם יפים, ואנחנו נשארים קוצים, דרדרים. נכון, אז זה השושנה. כלומר, לא לחשוב שהגויים יותר חזקים מעם ישראל והם יכולים לחלות את עם ישראל. פה הזוהר אומר, הפוך. השושנה הייתה יכולה לגמור את החוכים שמסביב, והקדוש ברוך הוא משאיר אותם בכוונה. לא נותן לשושנה יותר מדי, כי כבר ככה יש לה המון כוח. לאותה שושנה יפה ורכה ועדינה, אל תסתכלו עליה ככה.
אבל
הקנאה
הזאת
היא קטסטרופה. בסדר, אבל היא מהווה את ההבדל, את שמירת ההבדלים.
אבל לחיות על השנאה הזאת, בטוח שאני שנאה.
אז לכן אנחנו בעצם שומרים על עצמנו.
זה קוראים לזה שנא.
כן, מה שהוא אומר לך, זה אולי השנא, השנאה. שים ועוד סמך אותיות מתחלפות. זאת אומרת שאנחנו חיים בזכות. המנגנון השומר הזה של כל אחד דוחה אותנו בעצם. כלומר, כל אחד דוחה אותנו מכל הכיוונים של השיח, ואז הוא נותן לנו דרך עצם הדחייה את היופי שלנו. מבליט אותנו. כי הוא צובע אותי בצבע כדי שיראו אותי. אז בסדר, רואים אותי. אבל אני גם הכי יפה בסופו של דבר, כי כולם יבשים.
כן, אבל זה ברור, הייחוד הזה הוא דווקא קל לקלוט, אבל איך אפשר לעבור למצב של שלום עם כזאת
צנעה ומתנתת? שלום זה לא שלום, זה השלמה. אז אנחנו מבין שאנחנו צריכים בעצם בסופו של דבר להשלים את החסרונות של האומות. כלומר, שבסופו של דבר אומות העולם שהם החוכים מצפות מעם ישראל להחזיר להם קצת לחות, קצת מים, קצת משהו מאותה שושנה.
צבע.
צבע. לתת להם קצת את הצבע, את הכיוון בחיים, את הריח. כשאת מתקרבת לכל השיח עם הקוצים והכל, את כבר מריחה את מי את השושנה, ואת לא יודעת בעצם, אם לא היינו יודעים שזה מהשושנה עצמה, היית אומרת שהכל יש בו ריח טוב. כלומר, אנחנו מבסמים את העולם. אז לאט לאט זה קורה.
סליחה, בעצמך.
ואני הבאתי קצת כאן, כשהשושנה נמצאת בין החוכים,
כן.
בסך הכל מגינה עליהם מפני כליה.
נכון, זה מה שאני אומר עכשיו.
שקדוש ברוך הוא לא...
נכון, זה בדיוק מה שאני אומר. במקום לחשוב הפוך, אנחנו מגנים עליהם. בסדר? לא הבנתי, בסנה. מי היה השושנה? כן, זה בעצם... לא, 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 לא משה. משה הוא רואה סרט, הוא רואה. הסנה עצמו, יש לו את הביטוי של אומות העולם ועם ישראל.
כן, אבל הוא, בסוף הוא לקח, משך את
הכל,
כמו שזה היה.
נכון, נכון, אבל הקדוש ברוך הוא לא מראה לו את זה על הגוף של משה, הוא מראה לו את זה על סרט חיצוני לו. בסדר? אז הסרט החיצוני צריך להראות את הכל, את כל מה שיש. בסדר?
אבל אומרים שגאולה היא תבוא לכל העולם.
נכון, אבל קודם כל דרך עם ישראל.
כן, זה כשעם כל עם ישראל יגיע לארץ ישראל.
נכון, כשעם ישראל ישוב לארצו, נכון, כשעם ישראל ישוב לשורשיו, כלומר לזהותו, לעצמיותו, לעצמאותו, אז הוא יתחיל כבר להפוך לישורון.
כאן לאומות העולם תהיה בעיה, כי כבר השושנה לא תהיה בין החוקים.
נכון, אבל אם תשפיע עליהם מרחוק. מהמקום האמיתי, האמת זה לא מרחוק, זה מהאמצע. כלומר, הארץ ישראל היא אמצע היישוב. אתה מבין? זה שהיינו שם, זה כאילו השושנה נטמעה בתוך הקוצים, זה לא בריא. אז אומרים לשושנה, לא, את צריכה להיות שושנה במרכז השיח.
איפה הוא משפיע?
הציבורי. ואז את תוכלי להשפיע בעצם לכל הסובב. הם בעצם, אומות העולם זה סוד העיגולים, ועם ישראל הוא סוד היושר. יושר ועיגולים חייב להיות ביחד, אסור שיהיה יושר בלי עיגולים. כלומר, יש בעצם איזו חתונה שאמורה לצאת בין ישראל לבין אומות העולם בסופו של דבר. אנחנו מתחתנים עם אומות העולם. לא חז ושלום חתונה ביני לבין בחורה, אלא בין עם ישראל לבין אומה אחרת. תהיה חתונה בין עם ישראל לאומות העולם.
זה גם חתונה, נכון? בין גבר לאישה.
כן, אבל בצורה כללית, לא בצורה של נישואי תערובת. כן. זה שושנה, זה שושנה. כן. זה
שושנה.
נכון.
גם בעלמה.
נכון. השושנה היא בעצם כל הכוח הזה, נכון. שושי. כן.
אני זה כל הזמן הפרק, החלק האחרון שלי, של ליזה בארץ הפלאות. זה בדיוק שמה שהיה מוצאת לצבות של בנים באדום, ואז ירפו את ראשם, נכון? כי עליזה, שזה שמחה, היא רוצה לשמור על שמחה, היא לא רוצה לדבר את זה לדימי, והמות עולם המלכה, כי הוא רוצה לרוק את הגב.
זה משהו, יפה.
תשמע, כל הסרטים האלה, אני אמרתי לכם כבר מזמן, כל הסרטים האלה זה פשוט... תרגום של תורת הקבלה. כל הסרטים המצוירים האלה זה תרגום של תורת הקבלה. הכל בנוי על אותו רעיון, שכנסת ישראל נצורה באיזה ארמון של איזה גוי, של איזה מלך רשע, שזה מחשפה, וצריך הנסיך, כן, קודשא בריך הוא מלך המשיח, לא חשוב
לגאול אותה.
לגאול אותה משם. הכל אותו דבר, והיא נרדמת, כן? כי היא בגלות. אני ישנה וליבי ער, ואז צריך לנשק אותה. וכשאתה מנשק אותה, אתה מעורר אותה לחיים ומחזיר אותה. זאת, הכל בנוי על זה.
שכן עם שיקות פיוט.
הכל. אחרי זה מוסיפים להם כל מיני דברים, כל מיני אוזניים לשונות.
אבל הגרסה הכי מוצלחת שלי זה שרק.
כן, מה שאת רוצה. זה, לכן אמרתי, מוסיף להם שני שופרות. תקע בשופר גדול חירות. כן, אשרקה. ככה כתוב בגאולה, אשריקה יחזרו. אשריקה. טוב. כד דחקין לשכינתא בישראל, כשהם דוחקים את השכינה וישראל בגלות, אז אגרא דילהון קלה, אז שכרה יהיה, כן? החלה. דהיינו, נפקא שכינתא חלה מביניהו. שתצא השכינה שהיא הקלה מבין החיצוני, דווקא בגלל שהם דוחקים אותה. רוצה לומר שעל ידי בירור הניצוצים מבין הקליפות, כלומר, ככל שהגויים דוחקים את ישראל, מה הם עושים בדוחק הזה?
מבליטים.
מה זה אומר מבליטים? הם נותנים לנו את מה ששייך לנו מתוכם. כאילו הם מחזירים לנו את מה שלא שייך להם. אז הדוחק הזה, מצד אחד, בפשט, זה כאילו אני מרביץ לך. אבל כשאני מרביץ לך, מה אני עושה? אני מחזיר לך את מה ששייך לך.
יציאת מצרים, ככל שיענו.
נכון, אבל זה הסוד. צריך להבין את זה. שכשגוי ירביץ לעם ישראל, מה הוא עשה לו?
חילץ אותו.
הוסיף לו את החיות ששייכת לו, והוא בעצמו המרביץ התרוקן. הבנתם? אז תתפרד ותצא הקלה מביניהם. ברגע שיש ריבוי של האור הזה, בשושנה, מה קורה לאחרים? הם מתרוקנים. אז השושנה הפכה להיות עכשיו אלמנט מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד מלא, מאוד שלם. הם השלימו אותו דרך המכות, דרך הדוחק, דרך העינויים, ואז הקלה יוצאת. כלומר, עכשיו יש לה כוח, היא יכולה לחיות לבדה, היא לא, כבר לא צריכה את הגויים האלה, את הקוצים האלה. ויתה חתן בגינה, ואז יבוא החתן, שהוא זעיר אנפין, בשבילה לפדותה. כן? אז בא הנסיך לפדות אותה, את השושנה הזאת, מבין הגויים עכשיו היא שלמה. הוא חיכה שהיא תשלים את עצמה. הרי היא לא יכולה לחזור לארצה בלי שלמות. זה מה שרציתי לומר לך רמה מקודם, שעם ישראל שחוזר לארצו זה ביטוי שהוא כבר שלם. אם לא, הקדוש ברוך הוא לא מוציא אותנו חצאי צורות. הוא מוציא אותנו כשאנחנו קרובים מאוד לשלמות. בסדר? ואז הוא פודה אותנו. ודאי הוא, ועל זה אמרו חז"ל במסכת ברכות דף וב, עמוד ב', אגה דחלה דוחק הפירוש, שעל ידי דוחק הגלות, שכרם של ישראל יהיה שהשכינה תתייחד עם בעלה זיינתי. דווקא בגלל שדחקו אותנו בגלות, דווקא בגלל שהרגו אותנו, ירו בנו, כן, שרפו אותנו, מתוך כל הכאב הזה הוסיפו לנו בעצם כוח, עוצמה. ויפרוק לון מן גלותה בגינה. בזכות זה יגאל הקדוש ברוך הוא את ישראל מן הגלות, בשביל השכינה. כלומר שעכשיו היא שלמה, כי עכשיו היא בעצם כולך יפה, רעייתי ומום אין בך. ואז איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי. תשורי מראש אמונה, מראש אמנה. מהררי קדם. כן?
סליחה,
מתי אמונה לבנון? זה לב נון? כן. לבנון. זה אותו דבר. זה לב נון, זה בית המקדש, נכון. שמלבין אבונותיהם של ישראל. נכון.
למה אנחנו צריכים את המכות האלה ואנחנו לא יכולים להגיע
לתבונה? זאת השאלה ששואלים. את צודקת ב-100%, מה שאת אומרת שרה, אבל הרב קוק מלמד אותנו שהבניין הזה יכול לבוא משתי אפשרויות, או דרך רצון וקבלה, או דרך מלחמות, כלומר דרך כאב. כשלא הבנו את הדבר ברצון ובקבלה, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, זה בא דרך מלחמה, דרך קשיים. ובסופו של דבר אנחנו גם כן נקבל את זה, אבל זה עבר דרך הקשה.
בדרך אבל אי אפשר להתחרט.
מה, ולחזור?
ולקבל עכשיו את זה
בעבר. אז מה, בשביל מה אז כל המכות האלה?
אני לא יודעת, בשביל מה עוד
מקבול? בסדר, אז עכשיו בתוך הדרך זה נקרא אחישמה. בתוך הבעיתה יש אחישמה. זה מה שאת מתכוונת. כלומר, עכשיו אני יכול... אז זה העניין, שאנחנו כבר מקבלים ואומרים לקדוש ברוך הוא שהבנו, אנחנו לא רוצים יותר שזה יבוא דרך הזאת, אנחנו מקבלים ברצון. אנחנו נעבור לעין ושמות. מזמן לא למדנו, כל הזמן האנשים לא באו, אבל אנחנו בכל זאת.
כן. כן. שנה הבאה, שנת העדמי.
נכון. שנת הגילוי.
בעצם זה סוף בניית הכלים.
בדיוק, סוף בניית הנקודה.
הרב יואל, מה קורה עם החבר'ה מבלגיה?
כולם באים.
אבל אמרת לנו שאנחנו, שיש משהו בעלי.
כן, בעלי בשמיני...
לאוגוסט?
בשמיני לאוגוסט.
זה יוצא יום?
אני לא יודע בדיוק, אני אגיד לכם.
אוקיי.
הרב סופרמן, שהוא בא לנחם אותנו, הוא דיבר גם כן על העניין, הוא אמר לי שכולם עולים ברוך השם. כל הסמינר שעשיתי בבלגיה, כולם עולים לארץ.
וואו.
בח שלמה. כי לא ידעתי בכלל. אני לא ידעתי מה קרה איתם. גם עברתי ממצב למצב וזה. אז הוא אמר, אז שאלו אותו, נו מה עם האנשים? אז הוא אומר, אנשים לא ידעו מה לעשות. אבל עבר שם איזה בן הראש אחד, שיבלם את המוח, וכולם עולים ברוך
מה, זה לא פשוט, זה צריך למכור את כל הנכסים שלהם.
פתח שמות, תשמע, זה...
פשוט, זה הכי שנה, הכי
שנה. הייתה סייעתא דשמיא גדולה, ממש, אני אמרתי לכם גם, תודה רבה לברכות שלכם, זה עזר מאוד. אמרתי לכם. אני הייתי שם רק צינור, זה לא, כמובן, לא אני עשיתי את זה, אבל זה קורה, ברוך השם. אי אפשר להתכחש למציאות. זה
קורה? אני שוקל אולי ממש לפרסם את זה בכפר באיזושהי צורה שיבואו כמה שאפשר יותר אנשים, אני חושב שזה רק יחזק אותם.
אני שוקל לפתוח מחדש את מרכז הקליטה בכפר. אני לא צוחק, דיברתי עם דני פירזה גם בשבעה כשהוא בא, ביקשתי ממנו לחשוב על העניין ולחדש את מרכז הקליטה פה, ודיברתי עם שלום בא. האם עשינו את השם הזה או את זה?
נכון. אה? בלאג בומר, לא?
עשינו את זה?
אני לא זוכר שעשינו.
אני לא.
כן, בטח, בטח. תעביר לי עוד.
עשינו או לא עשינו?
לא, לא. אני לא זוכר שעשינו.
אני חושב שהיה, היה.
היה כבר?
אם יש פה.
כן, תן את הדפים. אז אני לא יודע, אתם צריכים להגיד לי.
אני זוכר שזה היה בלאג בעומר, כי זה אותיות יופי.
טוב, נחזור על השם הזה. מה, יצא לנו לאג בעומר יחד עם השם הזה? באמת?
איך יכול להיות?
לא יודע איך יכול להיות, ככה זכור, אני זוכר.
נשאר עוד אחד?
לא.
לא זוכר משהו אחר?
לא, לא, כך, כך.
טוב, אנחנו נלמד אותו, ופעם הבאה נתקדם בעזרת השם. אבל לא היינו פחות מזה, נכון? היינו לפחות 33.
כן.
אולי אפילו כבר 36.
אולי אפילו יותר, כן.
טוב, אני אבדוק את העניין שם, כי קצת התבלבלתי עם כל השבועות האחרונים, אני מבקש מכם מחילה.
לא, זה בסדר, מחול לך, מחול לך.
הצירוף...
זה לטובה, לטובה.
כן, אז י' ח' ו' זה גילוי חלקיקי הרע. הצירוף הלמד ג' בסדר עין בית שמות הוא י' ח' ו'. וסודו, המלכות שעולה דרך ספירת ההוד כדי להתחבר עם התפארת. וחיבורם עולה יפה, תתקנו שם, לא חיבורים, וחיבורם עולה יפה, בזכות החומר הרוחני הגנוז בספירת החסד הפועלת לאיחודן. זאת אומרת שיש חומר רוחני שמחבר את המלכות דרך ספירת ההוד, מלכות הנקבה מתחברת דרך ספירת ההוד, אל המדרגה הזכרית. והכל עולה יפה בגלל שהחסד תמיד פועל לחבר. שרי צירוף י' ח' ו' מעורר הייחוד בין תפארת למלכות. כן? זה מלשון איחוי. כן? כלומר, בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, והיא המגמה המרכזית בחיים. זה מה שצריך לעשות. מה אנחנו צריכים לעשות בחיים? אני שוב חוזר על המפתח. גילוי מלכות. איך מגלים מלכות? המלכות צריכה להיות מלאה. במשהו, זה לא סתם גילוי מלכות. מה זה לגלות מלכות? זה גלות את הערכים העליונים בכלי האחרון. כלומר, את התפארת במלכות. בסדר?
מהאמצע.
נכון, דרך האמצע. מיקומו של הצירוף הנ"ל הוא כאמור למד ג' אלא קשור לעניין הגילוי בכל מקום. כלומר, תמיד הלמד ג' זה לשון גילוי. כן, לגלות זה למד ג' גל, גל עיני ואביטה. כן? לכן התהילים, תהילים קופיות ת' אומר גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. ורש"י מפרש שם, נפלאות מתורתך, מה זה נפלאות? דברים המחוסים בה, שזה נפלאות. יש נפלאות, יש דברים מחוסים, יש דברים גנוזים בתורה, ואת זה צריך לגלות, שאינם מפורשים, וצריך להוציא את זה. מי שמשאיר את זה שם, הוא בעצם לא מבין את ערך העניין, את ערך המלכות, כי הוא נותן לדברים להתפספס. ולכן גל עיני פירושו בקשה מהשם שיגלה עיני לבבי, שעדע להביט ולראות הנפלאות שהן מתורתו דייקה ולא מהחלק המכונה תורתי. כלומר, אני צריך לראות את התורה שלו, לא את התורה שלי. התורה שלי היא תורת הפשט, התורה שלו היא תורת הסוד. גל עיני, עיני,
שלי
מתורתך,
לא מהתורה סתם. מתורתך אני רוצה עכשיו שתגלה לי בעצם את צפונות התורה. למה? כי רק דרך זה, לא סתם יקראו לי מקובל, לא אכפק לי מזה. רק דרך זה אני יכול לגלות את המלכות. מי שלא מגלה את תורת הסוד, לא יכול לגלה, להגיע למלכות. אי אפשר להגיע למלכות. כי מה זה בלי תורת הסוד? זה כאילו להפריד בין יסוד אבא ליסוד אמא. זה מה שאמרתי בהתחלה, אוי ואבוי. מי שלומד רק פשט, מפריד בין היסודות. כי אבא זה סוד. ואמא זה תחילת הפשט. אם אתה מפריד ביניהם, אתה גורם לנזק בעולם. לכן חייבים ללמוד את הכל ביחד. זה נקרא גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הקדוש ברוך הוא תגרום לי להיות חלק מאלה שהם חד וחקלה, שהם רואים את זה ויודעים לפעול יחד עם זה. כן? ולכן עוד עיניי והביטה נפלאות, כן? ראשי תיבות, ענב. למה? לפי שענב מכוון אל האמת מכוח ביטולו אל אור השם. רק דרך הענבה אפשר להגיע למדרגה כזאת של גילוי סודות. כלומר, למי הקדוש ברוך הוא מגלה סוד?
למה?
רק לענבים. זאת אומרת שאתה לא יכול להגיד אני ענב או אני לא ענב. כל אחד יגיד מה שהוא רוצה. יש מבחן. המבחן הוא אם מגלים לך רזי תורה. אם מגלים לך רזי תורה, תדע לך שהאדם הזה הוא ענב. משה קיבל, משה היה מקובל, למה? כי האיש משה ענב מאוד. מי שאינו ענב לא מקבל. את מו יקבל? תורת הפשט. כלומר, מי שאינו ענב יכול מקסימום לקבל פשט. ובזה הוא יחזיק מעצמו.
יש גם יראה, סוד השם
ליראה. נכון, סוד השם ליראה. לכן זו ענבה. כן, ראשית חוכמה היא יראת השם.
זה
מעניין,
מה זה
גל,
זה לג, זה עוד, זה... אני ראיתי
יוחאי. כן, בוודאי, בוודאי. זה לג בעומר, לכן רבנו הסביט שאומר שלמדנו את זה כבר ואני מאמין לו. ומדוע עולה המלכות אל התפארת דווקא בעת הזאת? אלא שמאחר וזיירנפין קיבל המוכין שלו מאבא ואמא, נכון? כמו שאמרנו, שזיירנפין לא היה קיים בהתחלה. הוא נולד.
רוצה שתתעורר.
כן, אבא ואמא הוליד קודם כל את זיירנפין, וזיירנפין התחיל לבנות את המלכות. ככה זה נבנה, זה כל מדרגה מוציאה עוד מדרגה. אז לכן, מאחר וזיירנפין קיבל המוכין שלו מאבא ואמא, ועל ידיהם הוא ראוי אל הייחוד עם הצירוף הקודם שלמדנו בסדר עין בית שמות, שזה וישר, כן? כלומר, ושין רש, הוא כבר קיבל את המוכין שם, הרי שבזמן הזיווג יש לגרש השפחה הרעה שלא תבוא לינוק מן הקדושה. תמיד שיש זיווג יש אישה שמקנה, שמנסה להיכנס לתוך הזיווג הזה בחוץ. כן?
מה בשיעור? שוב הוא אביב הוא...
נכון.
שוב הרד דד מן הלבית. זה מדרגות גם עלם את בית. זה השיר מבן.
אפשר לשיר על
זה. שירו, עוד ביתו. היום הזה.
טוב. הגענו כבר לקיבוצים.
סליחה, איך שאומרים, אבל דיברנו על זה עם היחודים.
כן.
בזמן הזה של הזיווג.
כן. מה יש?
איך שאומרים?
צריך שיהיה אור מקיף. כלומר, כשיש זיווג, הם פנים בפנים. אז כל האחוריים חשופים, אז יכולים להתקיף מאחור. אז מה צריך לעשות? חופה. מה זה החופה? אבא ואמא. כלומר צריך מוכין, מוכין בגדלות. אדם שאין לו מוכין בגדלות לא יכול להזדבק עם אשתו. אם לא, זה זיווג של זנות. וזה מוסיף קליפות לאותו אדם. כלומר, כל פעם שאדם מתייחד, הוא חייב לבנות לעצמו מערכת הגנה. על ידי כוונה לפני הייחוד ולבקש מהקדוש ברוך הוא להיות עטוף במוחים ביוד כן כי הוא ואשתו וו כן נהנה? צירוף יוד חת וו עולה בגמטריה כף דלת כלומר זה הגמטריה נכון? סוד כף דלת קישוטיה של המלכות שהם כבד קישוטי הקלה, או 24 שעות ביממה, זה אותו דבר, כי הקלה היא זמן, לקשט השכינה בקישוטים כדי ליחדה עם בעלה. כלומר, אנחנו בעצם מכון יופי לקלה, ועל ידי הכוונות שלנו אנחנו מכשירים אותה, מייפים אותה, כדי שיהיה חשק ותשוקה גם לבעל, קודש הברך הוא להתייחד איתה. זה מה שעושים בעצם חכמי הקבלה. הם עושים את המלכות יותר ויותר יפה כל הזמן. הם דואגים ליופיה של המלכות כדי שיהיה רצון לזירמפין להתייחד איתה. והארון היה סוד שושבינה דמטרוניתה, כלומר, הוא בעצם אחראי על מכון היופי, הארון, לכן הוא שישבינה דמטרוניתה, וכל מגמתו הייתה עבור השכינה. כן? כלומר, היה לו חנות, כתוב פה מתקנים שכינה. כן? מוסך השכינה. וזו הייתה מתנתו עבור השכינה. ובהרחבה נזכיר את הגמרא בברכות למדלת, אם שגורה תפילתי בפי, יודע אני שהוא מקובל. תשימו לב, ככה כתוב, אני לא התבלבלתי במילים, כן? מה זאת אומרת? אם אתה מדבר על התפילה, היית צריך לומר, יודע אני שהיא מקובלת. לא. אם שגורה תפילתי בפי, יודע אני שהוא מקובל. מה זה הדבר הזה? שגורה מלשון שגר לו דורון, כלומר שלח לו, כלומר סיבת מניעת יכולת התפילה היא מחמת המסכים המבדילים. אני לא יכול לשלוח, השיגור לא עובד, וכן כל החולשות של האדם באות עליו, מחמת ריבוי הקליפות, וכשניתן לו התפילה במתנה שיוכל להתפלל בלי שום מעכב, כלומר הוא מרגיש את זה, שהכל זורם בתפילה, מניחים לו לאדם להיכנס בהיכל המלך מלכו של עולם, כן? אז הוא נקרא מקובל, לכן יודע אני שהוא מקובל, האדם הזה הוא מקובל, כי מקבלים אותו למעלה בלי בעיות. מה זה אדם מקובל? כן, הלוואי והייתי מקובל על אשתי. אז מה זה להיות מקובל למעלה? זאת אומרת שמקבלים אותך בלי לעשות לך בעיות. כשאתה נכנס, אומרים לו, לא, הוא מקובל באזור הזה. אפשר להכניס אותו. פותחים לו את השער. זה מקובל. כן? הוא לא רק מקבל, הוא גם מקובל.
מקבל.
נכון. לכן לאדם להיכנס בהיכל המלך. אזי מתבטלות כל הקליפות. למה? כשהוא נכנס להיכל המלך, האור כל כך גדול שם, שגם אם היה לו עדיין איזה דבר קטן שנדבק לו, כן? מהאור הוא לא יכול להחזיק מעמד, כי הוא דבר זר לאותו גובה. אז הקליפה הזאת נושרת.
המקובל זה פועל יוצא של מה?
מה זאת אומרת פועל יוצא של מה? בגלל שהוא מקבל, הוא יודע לקבל, אז הוא הופך להיות גם כן מאשר, אז הוא מאושר. מקבל ומקובל. וכל המסכים המבדילים, כן, הולכים ממנו, והוא מתרפא מכל חולשותיו, לא רק שהוא נפרד מהחלקים הרעים, אלא עכשיו שכל כולו טוב, כמו השושנה,
מתוקן.
הוא עכשיו עוד יותר מתמלא בכוח. כן? הוא מתרפא. וכעת שווה המלכות אל מקומה בטובה. כלומר, בטובה גם כן עולה למניין י' ח' ת' אותו שם. לפי שהזיווג נעשה בטובה ולא ברעה, כמו שהיה בזמן הגלות, כלומר, עכשיו אפשר להזדבק בצורה שקטה, בלי שמישהו בחוץ יפריע. כי הזיווג, הקדוש ברוך הוא לא יכול להזדבג עם כנסת ישראל בגלות. כי כל הערב רב מסביב. אבל
בגלל האיומים מאחור.
מה? כן. אבל כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, בארץ ישראל, מה כתוב? אווירת ארץ ישראל? חוכמה.
חוכמה.
זאת שיש? מקיפים. י' ק'. ולכן, לא רק שמותר, הזיווג הכי נכון הוא בארץ ישראל. אין חשש. בסדר? כמו שאמר פרעה לבני ישראל בצאתם ממצרים. אתם יודעים שאף מת לא מת בארץ ישראל ממלאך המוות. אתם יודעים את זה. אתם לא יודעים? בארץ ישראל לא מתים ממלאך המוות. רק ממיתת נשיקה. כל מי שמת בארץ ישראל מת ממיתת נשיקה. כך כתוב בספרים הקדושים. מלאך המוות אין לו פעולה בארץ ישראל, רבותיי.
אז מה קורה
פה? הקדוש ברוך הוא בא ומנשק את האדם ומושך ממנו את הנשמה. זהו. כתוב בפירוש בחסד לאברהם, כן, נהר י"ט באזור שם. אבל בחוץ לארץ זה חס ושלום לא רק מלאך המוות, אבל עם סכין פגומה כתוב. שם ישמור.
קשה לחתור.
כן? קשה לחתור. ראו כי רעה נגד פניכם. לפי שידע כי בהיותם עדיין במדבר ולא בארץ ישראל, הזיווג נעשה בסוף רעה. כלומר, אתם רוצים להזדבק פנים בפנים, רעה נגד פניכם. אומר להם פרעה. כלומר, הזיווג לא יעלה יפה, כי אתם עדיין עטופים בגלות, במדבר. עכשיו, מה כל השם הזה יכול לעזור לנו בחיים? פועלו של שם י' ח' ו', כן, כמובן, כן, שמכוונים בשם הזה, רואים אותו בלבן על רגע רקע שחור בעצימת העיניים, הוא להמשיך החסדים בעולם מכוח הזיווג שבין תפארת למלכות. וזה מקדם כל מגמתנו בהי אלמה. מה אנחנו רוצים לעשות בעולם הזה? שהיא גילוי האור שנגנז בבריאת העולם. זה נקרא גילוי מלכות, שכינה, אותו דבר. כדי לגלותו, יש להסיר הכיסויים, החוצצים הנמצאים על המקבלים עצמם. איפה החוצצים נמצאים? לא על האור, רק על המקבלים. אנחנו הבעיה, לא האור. הוא. כן? על מה?
על האור.
על האור, ולא על האור. ולא על האור. ולכן יש לחפש בעצמנו אותם חוצצים ולסלקם מחיינו, כדי לחשוף מחדש את האור האלוהי המאיר בנו תמיד. עכשיו, איך אני מוריד מעצמי? מה המקלחת הזאת? י' ח' ו'. כלומר, צריך לכוון בשם הזה, לעצום את העיניים, שלוש אותיות אלה, כן? זה כאילו אני מעביר עכשיו שלוש אותיות, מסרק מיוחד, שמוריד ממני את כל הקליפות. ממש לכוון ככה. ואז אתה הופך להיות בעצם נקי.
זה כמו
מקווה, בדיוק. בלי להיכנס למים. על ידי הכוונה בשם הזה. בכוונה נכונה בצירוף י' ח' ו' נחשפות לעינינו כל אותן הקליפות, פתאום אני מזהה אותן, זה כמו נגיד אור אולטרה סגול, שמראה לי כתמים שאני לא רואה בעין רגילה. אז השם הזה מגלה לי את כל הדברים הלא טובים אצלי. כלומר, אם אני חושב על השם הזה, פתאום אני מגלה בעצמי את הדברים, את המקומות החלשים. איפה שאני צריך לתקן, את החולשות שלי. והוא הזמן המיוחד לסלקן מחיינו. כשאדם שואל את עצמו, היכן מקור טעויותיו בחיים? אני שואל את עצמי, איפה הטעות שלי? איפה טעיתי? כן? אז שם זה, י' ח' ו' מסוגל לסייעו באיתור הבעיה. להשתמש בשם הזה. מה?
איפה אני טועה?
בוודאי, בוודאי. למה הדבר דומה? להבחנה בחלקיקי האבק הנראים באוויר דווקא. מתי רואים את חלקיקי האבק באוויר?
באור.
כשיש אור. אז אתה רואה מהחלון שלך שנכנס לחדר, אתה רואה כל מיני אבק.
בקרניים אתה רואה.
לא ראית את זה לפני. למה? דווקא הערת עכשיו באור, אז האור הזה זה י' ח' ו', הוא מראה לך את כל האבק הזה. ואז אתה יכול כאילו לשאוב אותם עם שואב אבק. כשאור השמש חודר לבית מבעד לחלון, כך היא פעולת השם י' ח' ו', שבסגולתו כן לזהות חלקיקי הרע המונעים השגת הטוב, כדי לחדש החיבור שלנו עם המקור המאיר והמחיה בברכה גדולה. כן, יהיה לנו. אמן, כן, יהיה לנו. יפה. אם אנחנו מצליחים את זה, אומר לנו הרב דני, שבעצם אפשר לעשות ייחוד מהדבר הזה בהוספת הדלת בסוף קינת המלכות. חזק וברוך. שבת נקראת שבת.
לא. חמור.
לא. מתחשב. לא.
איזה?
השבת הזאת, איך נקראת?
השבת הזאת.
לא. חזון.
נכון, חזון.
אפשר לראות את בית המקדש השלישי. כן.
אמן, אמן, אמן.
את מה?
והוא אומר שמה
שזה
היה לגלל זה, אני רובה ועם העיגול.
כן.
זה ברסלב. מה זה אומר? זה
הזוח שמדבר. זה היושר והעיגולים. הריבוע זה היושר והעיגול זה העיגולים. בוודאי, ריבוע זה יושר. יושר ועיגולים, עיגולים ויושר. תודה רבה לכולכם, ושוב תודה על כל התמיכה, על השיבה.
יום ראשון
זה עכשיו באב. אז לא שיעור נשים, למה שיעור נשים? שיעור כללי.
כן, בשעה.
כן, בשעה לפני מנחה, שש. משהו כמו... בעזרת השם.
אני פה.